ערב טוב לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא נמצאים בדף היומי במסכת בבא מציעא, דף למד. אנחנו מתחילים את השיעור בסייעתא דשמיא איפה שעצרנו אתמול, שבע שורות מלמטה בכ"ט עמוד ב', אמר רבי יוחנן. אז אומרת הגמרא, בגלל שהבאנו פה אתמול ממרא של רבי יוחנן על הנושא של מי שמוצא בגד, אמרנו במשנה שהוא מנער את זה פעם בחודש, אז הגמרא אמרה, למעשה אנחנו רואים שרבי יוחנן אומר שלנער זה לא טוב, אז למעשה אמרנו ארבע תירוצים בגמרא, ועכשיו בדרך אגב הגמרא מביאה עוד הוראות נוספות של רבי יוחנן בנהגות של דרך ארץ. וכמו שרשי אומר, דיבור המתחיל קסטה דך רשי, אומר רשי, ואיידי דאיירי במילה דרבי יוחנן, בהלכות דרך ארץ, נא קטן נשמעתם בדרך אגב, שמה? אז אמר רבי יוחנן, קסה דחרשים ולא קסה דפושרים. עדיף לבן אדם שישתה מכוס, כמו שרשי מסביר שחרשים זה נקרא שנוח לשתות כוס של מכשפות מכוס של מים פושחים. זאת אומרת, עדיף לבן אדם שישתה מכוס שהוכן על ידי מחשבים ולא קסה דפושרים, ולא שלא ישתה כוס של מים פושרים, הכוונה שלא נרתח כמו שצריך, כי זה לא טוב לגוף של הבן אדם. אז אומרת הגמרא, מתי זה לא טוב המים פושרים שלא רתחו כל צורכן? ולא המרן, דווקא אלא בכלי מתכות. דווקא אם זה יתחמם בכלי של מתכת, אבל בכלי חרס, אם זה יתחמם בכלי חרס, לסלמבה, אין לנו חשש בדבר הזה, ואז זה לא מזיק. ואותו דבר ממשיכה הגמרא, ובכלי מתכות נמי לא המרן, אלא דלא צוויץ, חפתת עמוד ב' למטה. כי בכלי מתכות נמי לא המרן, אלא דלא צוויץ. מה זה נקרא צפית? כמו שרש"י אומר, רותח. זאת אומרת שהמים לא יתרתח עד הסוף. זאת אומרת, חיממת, וזה לא יתרתח עד 99, זה רק פחות. אז אני אומר שזה לא טוב, אבל בצפית, אם זה נגמר הרתיחה עד הסוף, אז אפילו שיתקררו לאחר מכן, לסנבא, אז אין לנו חשש בדבר הזה של המים פושרים. ועוד דבר אומר רבי יוחנן, ולא המרן, אלא, ולא המרן שאני אומר שהמים פושרים, זה מזיק, אלא דנוש דבי ציוויה. כמו שרשי דיבור המתחיל ציוויה, אומר מה זה נקרא ציוויה? אומר רשי, כל דבר שנותנים לתוך המשקה או הסבים או טבלים או עיקרי בסמים, הכל זה נקרא בגמרא בלשון ארמית קרי ציוויה. אז אם לא שמת במים את כל הדברים האלו, את העבה, אז אני אומר שזה לא טוב. אבל שדה בציוויה, אם שמת במים האלו משהו, הסבים או טבלים, אז בכזה מצב לסנבא, אין לנו את החשש בזה. אז למעשה, אז כמו שאנחנו אומרים, לשתות מים פושרים, אז אם אתה לא, אם זה בקרי חד פעם, כוס חד פעמי דוגמה, או ששמת איזה משהו כבר, איזה תבלין, או שזה כבר יתרתח וזה פשוט יתקרר, אז בכזה מצב אין לנו שום חשש וזה לא מזיק. אומרת הגמרא עוד ממרא של רבי יוחנן, כמו שאמרנו, ממרות של הנהגות של דרך ארץ, כמו שרש"י אומר. ואמר רבי יוחנן עוד ממרא, מי שהניח לו אביו מעות הרבה, מי שקיבל ירושה טובה מאבא שלו, ורוצה לאבדן, הוא כנראה מסודר, הוא לא צריך את הכסף של אבא שלו, הוא רוצה לאבד את זה, אז אומר לך רבי יוחנן, אם אתה רוצה לאבד, תראה מה תעשה. ילבש בגדי פשטן, תלבש מלא בגדי פשטן, ותקף הגמרא תסביר כל דבר יותר לעומק, וישתמש בכלי זכוכית, תשתמש מלא בכלי זכוכית, ועוד דבר, ויזכור פועלים ואל ישב עמהם. תזכור פועלים ואל תשב לראות אם עושים את העבודה טוב, ותסתכלו, רש"י דיבור המתחיל ורוצה לאבדן, מה רבי יוחנן רוצה להגיד פה? אז אומר רש"י, ללמדנו בה שלא ירגיל אדם בכך, שהעושה אלה, מי שעושה את כל הדברים האלו, כמו שאמרנו פה את כל השלושה דברים, בגדי פשטן, בכלי זכוכית וסוחר פועלים ולא נכזה, מאבד מהר און רב. אז הוא כאילו אומר לנו בדרך מליצה, אם קיבלת כאילו מלא כסף ואתה רוצה לאבד, אין לך מה לעשות, אומר לך את זה בצורה כזאת, אבל המסר פה הפוך. אתה יודע, בן אדם משאיר פועלים לבד, אתה יודע מה קורה בסוף, עכשיו כלי פשטן וזכוכית כבר הגמרא תסביר. אז אומרת הגמרא, מה שרבי יוחנן אמר שילבש בכלי פשטן, שאז הוא יצטרך לקנות מלא, מדובר בקיטנה רומיתה. קיטנה רומיתה זה נקרא, כמו שרש"י אחרון פה בשורה האחרונה בעמוד אומר, דמיהם יקרין וממהרין לכלות. זאת אומרת, זה מאוד יקר, וזה מתבלה צ'יק צ'אק, אם אתה משתמש בזה, כנראה כל פעם, כל יום יומיים, אתה צריך להחליף חדש לזרוק בפח. אז זה נקרא בקיטנה רומיתה. ומה הדבר השני שרבי יוחנן אמר, והשתמש בכלי זכוכית, הכוונה בזוגיתה חיוורת. זכוכית לבנה, שזה מאוד מאוד יקרה, וזה נשבר בצ'יק. כל פיפס קטן זה נשבר. אז אם תשתמש בזה, אתה צריך להיות בבנק כל יום ש... ומה שאמרנו, ויזכור פועלים ואל ישב עמהם, אז אנחנו תרגומה, אנחנו עוברים לדף היומי שלנו, בדף למד עמוד א', תרגמה בתורה דנפיש פסדיו. תורה דנפיש פסדיו, הסתכלו גם כמה שרשי מסביר מאוד יפה, רשי דיבור המתחיל לנפיש פסדיו, אומר רשי שרוב עבודת הקרקעות שלהן היה בשברים הייתה. זאת אומרת, לפי רשי מוכח פה שבתורה הכוונה שברים, שאף חרישת הקרמים ובצירתם, מנהיגים כלי המחישה בעגלה בין שורות הקרם, עם הבוצרים, ונותנים שם ענבים. לפיכך, אם אין הבעלים עליהם, יש הפסד גדול. למה? כי הפועלים לא מסתכלים על הכסף של הבוס. שאין דרך הפועלים לחוס על הקרם ועל השברים. הם מה שמעניין אותם זה הסוף חודש, סוף יום, סוף חודש. אז אם הבעל הבית לא מסתכל, עד מה הם עושים? הם מנהיגים אותם על הגפנים, ועל הנטיות, ומתקלקלים, והשברים נסחבים ונשברים. זה ממש אמיתי. אז לכן, זה הכוונה פה בתורה דנפיש פסדיו.
תוספות מביא מה שיפה.
נכון, זה מה שרציתי להגיד. אז תוספות בתורה דנפיש פסדיו, אז תוספות מסביר ברבנו חנן אלגרס בתברה, לא בתורה, שמה זה נקרא בתברה? פירוש פועלים, שמוליכים השברים לחרישה, ואין מעמיקין המחרישה שלושה טפחים, ואז יוצא שפשוט הם לא עושים את העבודה טוב. לא עכשיו כמו שרשי מסביר שכאילו, אתה יודע, הם הולכים...
עושים נזק.
עושים כאילו הם...
לא נזק ממש.
לא באמת ממש, פשוט העבודה לא יצא טוב, הזרע לא נקלט היטב, אבל כל פנים, כל אותו רעיון.
כל העבודה סתם.
בדיוק. כל פנים, הכל... יש סיפור שאתם תצחקו, אבל זה אצל קדוש עליון, אצלנו יודעים מי זה האוהב ישראל. האב טירוף. שמעתם על אוהב ישראל? אצלנו זה מהמנהיגי החז... אז אני נכד גם כן, אז
רבי יש... אברהם, מה, לא?
רבי אברהם, רבי, קראו לו אברהם יהושע אש, נכון? אי ניסן אז קרב, עוד. אז הוא עליו מספרים, עליו מספרים סיפור מאוד מאוד מעניין. מספרים שהוא בנה בית כנסת, והוא פעם אחד, הוא כל יום הלך לראות איך בונים את הבית כנסת, הפועלים שלו, וזה היה על הפנים. והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, הפועלים, עם זה שהוא הלך להסתכל, הם בנו, ימין ושמאל, לא, ממש לא טוב הם בנו את הבית כנסת. אז הוא אמר, אוהב ישראל, אחרי שגמרו לו כנסת, יצא על הפנים, אז הוא אמר, עכשיו אני מבין את הגמרא, מה שבבבא מציע, מה שאמרנו עכשיו. אמר רבי יוחנן, מי שהניח לו אביו מאות הרבה ורוצה לאבדן, אז אם אתה רק רוצה לאבד את הכסף, אז מה אומרת הגמרא? אז תשים פועלים ואל תשב איתם. אבל אומר, בן אדם, מי שרוצה לאבד את עצמו, זאת אומרת, לקחת ללב, אז תבוא לשבת, גם תאבד את עצמך. הוא אומר את זה בדרך מליצה.
כן, כן.
אומר,
כן.
דווקא, ואם אתה רוצה לאבד רק את הכסף, אז פה אל תשב. אבל אם אתה רוצה גם לאבד את עצמך, לקחת ללב, אז הוא הגיע עבירה כל יום, ואם כל זה לא הזניחו, אז הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. אני אומר, מי שרוצה לאבד את עצמו גם, שכן תבוא, שככה אוהב ישראל, לא, כן, אני, כן. אסור לי להגיד כזה בעוד, אבל ככה מספרים סיפור ידוע על אוהב ישראל. אבל על כל פנים, בוא נתקדם הלאה. אנחנו ממשיכים עוד קטע. למדנו במשנה שותחה לצורכה, אבל לא לכבודו, וכולו. אתמול למדנו את המשנה, אם בן אדם מוצא בגד, אז אמרנו ככה, אתה צריך לשטוח את זה לצורך של הבגד, אבל לא לכבודו. אמרנו, אם אתה מצאת איזה בגד יקר, איזה וילון, שזה רק טייקונים הולכים עם הדבר הזה, אז כשאתה שותח את זה, אל תשטח את זה לכבוד שלך, שכולם יראו שאתה בן אדם מכובד, אתה בן אדם עשיר, אתה רק צריך לשטוח את זה לצורכה, לצורך של הבגד, אבל לא לכבודו וכולו. מגיע הגמרא ושואלת, איבאי הלאו, לצורכוי לצורכה מי? האם מותר לך לשתי המטרות ביחד? זאת אומרת, זה בטוח שאם אתה מתכוון רק לשם שמיים, לשם הבגד, זה המשנה אומרת לך. אם אתה מתכוון 100% רק לשם הכבוד, אסור לך. מה יהיה דין לצורכוי לצורכה? עכשיו, רבי דוד, יש לי שאלה. אתה לא היית פה אתמול, אבל אנחנו למדנו אתמול, ובטח השלמת כבר את הדבר הזה, מה למדנו אתמול בספרים? ספר למדנו שבן אדם יכול לפתוח, לפי דעת המשנה אנחנו פוסקים ככה במשנה, פעם בחודש ספר. מה אומרת הגמרא שאתה פותח? אתה יכול ללמוד. ומה זה אחרת? ועוד שאלה. יש, בדברים כאלו יש עניין פה לשמה ושלא לשמה? באמת, אתה פותח את זה לעברר את הבגד, אז אסור לך. מה הכוונה של השאלה פה לצורכוי, לצורכה מי? איך?
זה
משנה
שאלה כאלה.
מה?
יש לי שטח יפה, אתה עכשיו פותח, יש לך אורחים, מה אם אתה בזה? יש לך גם עין הרע. והעין הרע זה עושה נזק ממש.
לא, זה בסדר.
וכאן בספר, בספר זה עין הרע.
לא, זה אחר כך נראה בגמרא.
יכול להיות שפתאום הוא יוציא את זה לצורכו, כביכול.
אם אתה משהו מכובד בזה, הוא יהיה רע.
אבל אני עדיין... הגמרא
אומר גם כי אולי יבואו לגנוב את זה.
לא, הגמרא אומר את השתי הדברים בסוף. המסקנה נראה או גנבה או עין הרע, נכון, נראה את זה.
אני אומר
לך... אני שואל בכלל בקושייה פה לצורכו, לצורכו.
אני שואל בכלל אין שום שום הבדל.
למה?
מכיוון שבכל מקרה הוא רק שותח את הבגד.
כן,
כאילו, מה זאת אומרת אם זה לצורך?
זה מה שאני מתכוון לשאול, מה הכוונה פה? זה כאילו לא נשמע. אני עכשיו מתכוון לשטוח את הבגד, במקרה בדרך אגב אני גם מתכוון על עצמי.
מה זה משנה?
אני מתכוון לשאול, מה העניין? זאת אומרת, אז מה ההבדל בספר? אתה ענית על התשובה הזאת לספר, ענית את המסקנה למעשה, אבל אני שואל בכלל על הקושיה, משהו גם זה. אז לפי תוספות, מתרץ את שתי השאלות ביחד, תוספות אתה לא לימד את זה, תוספות קטן, אבל רק לימד את הקטע הראשון. תוספות דיבור מתחיל לצורכוי, לצורכה מי. אז אומר תוספות, דווקא בשיתוח כסות מבוא אליי, וכל דדם אליי, כל דבר כמו בגד, דווקא זה השאלה של הגמרא, שמה הפחד? הפחד פה, זה שמא יניחנה שטוחה יותר מכדי צורכה. זאת אומרת, זה ברור, תוספות אומר, שאם אתה מתכוון ב-100%, אתה רק שותח בדיוק לצורך הבגד, ואז במקרה אתה גם נהנה. אז אין פה את העניין של ללמוד שלא נשמע, מה אכפת לך? אם אתה שותח בדיוק לצורך בגד לתוך כדי מישהו...
אז הוא שותח אותו, לובש אותו.
לא, אתה...
לא, מותח אותו, מעברר אותו, זאת אומרת, אתה שם אותו על קולה ואתה...
מה זאת אומרת אני נהנה ממנו? איך אני נהנה ממנו?
כי אם זה, אם אתה רוצה להראות את עצמך לסוג... אתה יודע, אנשים נכנסים אליך הביתה לביקורים, ואז הם רואים את בטוחים שאתה עשיר, כי נותן איזה וילון דוגמה, או מפה יפה על השולחן דוגמה. כל מיני דברים, אני גם לא מבין את אם נתכבדים בזה, אבל לא משנה. זה המושגים. אז תוספות אומר ככה, אם באמת על הצד, על הצד שזה היית עושה בדיוק על אותו מידה, אז ברור שאין לי את השאלה, אם אני מתכוון לצורכה, ברור שאני גם יכול לכוון שלא נשמע. פה הפחד בשאלה, שאני מפחד שפה אני אשטח קצת יותר מכדי צורכה בשביל כבוד, אז זה השאלה. אז לכן בבגדים שייך השאלה, דווקא בשטוח כסות מבוא אליי וכל דדם אליי, לשמא יניחנה שטוחה יותר מכדי צורכה, עד שיתקלקל. אבל בספר, באמת למדנו אתמול בדף, אמרינה דקורא בעין, אף אגב דצורכו הוא, אף על גב דצורכו, שהוא גם קורא בספר כי הוא צריך את הספר כמו צורכה, אבל שמה ולא גזרינה, למה דלקה למחש למידה, כיוון שקראו לו זמן אחד ל-30 יום, או יש שיטה אחד אפילו אמרנו אתמול, או אחד ל-בית חודש, וגם כן אמרנו אתמול הגבלנו אותו ולא ילמוד בו בתחילה, וגם לא יקרא בישנה, וגם אמרנו שלא ילמד עם חברותה, אז פה אין לי פחד שיבוא ויפתח את זה יותר מכדי צורכה. אז פה אני אומר, רגע שאני נותן לך, בפעם היחיד הזה שנותן לך לפתוח את זה לצורכה, אז פה אתה גם יכול ללמוד לא יהיה, אבל בגד, או דבר כזה אני מפחד לו, פתאום בשביל כבוד אתה תעשה את זה מדי, תמתח פה, תמתח פה, ואז זה יתקלקל ויקר. אז פה השאלה, מה הדין? אז שואל את הגמרא לצורכה, אז שתי השאלות ששאלנו מתורץ.
מרוב שירצה להראות את זה, כבר ימתח את זה יותר מדי.
כן, זה מה שתוספות מסביר בדיוק, את בבגד, בכל מיני דבר.
תוספות עומד על הנקודה דווקא של הקלקול.
כן, אז זה השאלה, בגלל זה, אם מותר לך, או שאני אומר לו, אם זה כבר גם לצורך שלך, אז תפסיק, אסור לך גם. אז זה השאלה של הגמרא, אם זה שתי הצרכים ביחד מותר או לא, אז הגמרא מנסה לפשוט את הספק מהמשנה שלנו, תשמע. למדנו במשנה שלנו ששוטחה לצורכה. אז מפה הגמרא מדייקת כרגע, לצורכה אין, אבל אם יש לך פה כבר שתי מטרות, אה לצורכו היא לצורכה, לא. וכמו שכבר הסברנו את התוספות, מה הבעיה, מה הסיבה? כי פה אני כבר מפחד שאם אתה גם לצורכו, אולי תמתח יותר מדי ויתקלקל. אז הנה אפשר לפשוט מהמשנה שלנו. דוחה הגמרא, לא, אם אתה רוצה לפשוט ככה, תראה את הספר של המשנה. אם הספר, כתוב בספר של המשנה, שמותר לך לשטוח לצורכה, אבל לא לכבודו, אפילו לא ספר, זה ממש המשך של המילים האלו. אבל לא לכבודו. אז מזה שכתוב לא לכבודו אפשר לדייק, לכבודו הוא דלא. אבל אם זה לא 100% לכבודו, לצורכה, אם זה גם לצורכה, אז אפילו שזה גם הוא לצורכו, שהפרדמה. אז יוצא שמהמשנה פה אתה לא יכול להוכיח לי. כי מהרשע תהיה ככה. בקיצור, לכן אומרת הגמרא, אלא מהמשנה שלנו לקה למשמע מינה. כי אם אתה תפשוט מהרשע, תגיד מהספר, בקיצור, מפה אי אפשר להוכיח מה ידין לצורכו היא לצורכה. אז לכן הגמרא פושטת את הספק מגבי מנסה לפשוט, כן. הגמרא פושטת את הספק ממה שלמדנו לגבי...
מנסה פרייט. לפשוט.
מנסה, אמרתי, תיקן. אז הגמרא מנסה לשאול את הספק ממה שלמדנו לגבי בברייתא. תשמע, למדנו בברייתא, לגבי אבדה מי שמוצא בגד, אז כתוב בברייתא, לא השתכנה לא על גבי מיטה, ולא על גבי מגוד. מגוד זה נקרא רש"י אומר את זה ברמית, זה סוג של בורג, יתת כזה, ולא על גבי מגוד, אז אסור לך לשאול את זה לצורכו. זאת אומרת, לאינטרס שלך, אבל השתכנה על גבי מיטה ועל גבי מגוד לצורכה, לצורך של הבגד, כן מותר לך לשטוח את זה. ואז כתוב בברייתא פה, מה יהיה הדין הזדמנו לאורחים? אם פתאום הזדמנו לאורחים, אז לא ישתכנה לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד, בין לצורכו ובין לצורכה. אז הגמרא עכשיו מבינה, ממה שכתוב פה עכשיו בסוף הברייתא, שאם הזדמנו לאורחים, אז אסור לך את זה לשטוח בכלל בין לצורכו ובין לצורכה, ומה הסיבה? כי בגלל שיש לך פה גם 50% שאתה מתכבד בה בפני האורחים, שזה גם... לצורכו, אז אפילו שזה גם לצורכה, אז אסור לך. אז פה אנחנו אפשר להוכיח מהברייתא המפורש שלצורכו ולצורכה ביחד אסור לך. דוחה הגמרא לא. בכזה מצב, אם יש אורחים, זה סיבה אחרת. לעולם לצורכו אלה צורכה בלי אורחים, יכול להיות בכזה מוצב מותר לך, אבל אני לא חושש שאתה תמתח יותר מדי ויתקלקל. הרגע שזה גם לצורכה, מותר לך להשתמש. מה שכתוב פה בברייתא, שאם יש אורחים, אסור, לא בגלל שלצורכו אלה צורכה אסור, כי יש לך פה שתי בלגנים אחרים, שאני אתה, דמיקלה קללה. כמו שרשי אומר, עוד מעט נראה, על ידי שהוא שותח את הכסות, הוא שורף את הבגד. מה זה נקרא שורף? מזיק את הבגד. איזה שתי סיבות יכול להיות שהוא מזיק את הבגד? אם הוא שם אינה, אינה, כמו שרשי אומר, שתשלג בעין רע של אוכין. אתה יודע, צריכים להיזהר לפעמים. כתוב מנדה לא קפיד, לא קפיד, אבל תמיד יותר בריא. בדיוק האדמור שדיבר לפני כמה שבועות, סעודה שלישית. כל פעם, כן, הלוחות שהיה בפרסום, בסוף השתברו. תמיד טוב מה שפחות דיבורי. לפעמים, אתה יודע, ילדים, עזוב, לא. לא דיבורים ולא זה, מה שטוב, לא להתגאות עם דברים, חיים לא קולטים. לא צריכים להיות בפאניקה, אבל אם משום אינה, רואים שהגמרא מתייחסת לזה, אם משום אינה, דבר שני, אם משום גנבי. פשוט, האורחים מגיעים, אין מצלמות, אין זה, פתאום זה יכול להיעלם לך. אז זה הסיבה שאומרים לך, שאם זה משהו לא שלך, אל תשתח, אפילו שיש לך מטרה גם לצורך הבגד, אסור לך. אבל לעולם, אם אתה לא מכניס אורחים הביתה, אז לעולם יכול להיות שלצורכו ולצורכה כן מותר. אז בקיצור, אי אפשר לפשוט את זה מהברייתא הזה. אז הגמרא מנסה לפשוט את הספק ממגמה שלמדנו בברייתא אחרת. בברייתא אחרת, הברייתא הזאת מופיע לגבי עגלה ערופה. אז עוד יש פה תוספתא, תוספתא נביא שזה גם, זה כבר מופיע לפרת רועה, זה לא מוכח ככה, כי הפסוקים פה זה בעגלה ערופה. אז תשמע, יש ברייתא שכתוב לגבי עגלה ערופה. כולם יודעים שבעגלה ערופה כתוב בפרשייה, בפרשת נראה לי די כשופטים בסוף, דברים חפה א', אז יש לכם את הפסוק בתורה אור השלם א', והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר ההוא, כולם יודעים אם נמצא מת מצווה ולא יודעים מי הרג אותו, אז כמו שכתוב בתורה, זקני העיר הקרובה אל החלל לוקחים עגלה, ומה כתוב? ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. זאת אומרת, צריך להיות עגלה ערופה שלא עשית עם זה שום מלאכה ולא שמת עליה עול. אז כתוב שם שאם הכנסת את זה לרווקה. מה זה לרווקה? רווקה עם בית. מה זה רווקה? אז רש"י מסביר שרווקה זה כמו שהיו מדפקים לצמד, צמד בקר, כמו שהיו קושרים בו שתיים או שלושה פרות. אז עכשיו, אתה המטרה שהכנסת את זה לרווקה, לא בשביל שעכשיו היא תלך לעשות לך עבודה לדישה והכל. אתה הכנסת את העגלה לרווקה בשביל שהיא תהיה ליד אמא שלה. ושתלך ותינה, כשיהיה לה אוכל לאכול. ובמקרה, הרגע שהיא ביחד, היא באותו צמד עם אמא שלה והכל, אז היא גם עשתה עבודה. אז מותר לך להשתמש עם העגלה הזאת לעגלה ערופה או לא? אז כתוב בברייתא ככה, הכניסה לרווקה, אז אפילו שתוך כדי היניקה ודשה, אני אומר כשרה. למה זה כשרה? כי למה, מה היא המטרה שהכנסת את זה? המטרה שהכנסת את זה לא בשביל שתעבוד. אתה מבחינתך שלא תעשה כלום. אתה הכנסת את זה לצורכה, זה נקרא, לצורך שלה שתאכל. אז לכן בכזה מצב זה לא נחשב שנעשתה בעבודה. אבל מה יהיה הדין כתוב בהמשך הברייתא? אם הכנסת את זה בשביל שתי המטרות ביחד, הכנסת את זה בשביל שתנהג ותדוש, אז זה ברור שפסולה. למה? כי הכנסת את זה גם לצורך שלך בשביל שתדוש, אז זה כבר כן נחשב שנעשתה בעבודה. אז גם פה מדייק את הגמרא, וזה שכתוב בעגלה ערופה, שאם הכנסת את זה לשתי מטרות ביחד, אז אני רואה שזה לא טוב. אז אם ככה אפשר לפשוט, אומרת הגמרא באחה, בציור הזה, זה לצורכו היא לצורכה, הוא בעגלה ערופה, היא קטנה, מה למדנו בברייתא? שהיא פסולה. אז אם ככה אפשר לפשוט מפה גם לגבי אבדה, שכמו שאמרנו, לצורכה של הבגד מותר, אבל אם זה גם מטרה שלך, אז לצורכו ולצורכה אסור, אז הנה אפשר להוכיח בעגלה ערופה לגבי אבדה.
איך אתה בכלל יוצא? לא רואה מה הקשר בכלל, אני לא מבין את
הדבר. כי אתה רואה פה שיש דין...
עכשיו יש לך פסוק מיוחד, לא תעלה עול, אבדה יש לך, מה אני לא מבין, מה הקשר? מה אתה מוצא משהו, תעלה, מה מלביש, מה, אני לא מבין מה הדבר.
אם יש לך את הפסוק, בוא נמשיך...
אבל שווה כאן לך מספר מפורש.
אז למה ברשע כתוב שמותר כשרה?
מה?
אם יש לך...
אז כבר רבנה שם אמרו לי, מה נקרא עול שם? זה רק כזה דבר, אבל כאן באבדה יש לך כתוב לי לעול. אז עכשיו הגמרא, בוא נראה.
מה אתה אומר רבי הרצל?
שאלתי אם היו מגדלים עגלה, לא רוצים עליה עול בשביל לשמור אותה לעגלה ערופה.
אם אתה מגדל עגלה, אז לפרה אדומה היו מגדלים מיוחד. לעגלה ערופה זה לא דבר צפוי.
אני מדבר כאן על עגלה ערופה.
נכון, אז אני אומר, לעגלה ערופה...
אני מההתחלה, אני יודע שהיא צריכה להיות ערופה.
אז אם אתה מספק, אתה בבעיה, אתה צריך לקחת עגלה שאתה יודע ב-100% שלא עשו עם זה אף פעם לא עול ולא עבודה. לא עלה עליה עול ולא עשית עבודה. אם אתה לא יודע, זה בבעיה. פרה אדומה היו מגדלים מיוחד. עוד מעט תראה שהם עובדים אחד מהשני.
זה הרבה כסף, אבל כמה אני, יש לי, אני אשים מהעדה שלי.
זה מה שכתוב בתורה.
שאולי יהיה אמת מצווה ואני...
לא, אז כנראה היית צריך לקחת משהו צעירה.
לא, אבל בכל אופן צריכים לדעת, כדי שאתה תהיה בטוח מה אתה מביא, אז יש איזו רגלה שהיא שמורה. באופן כזה, אם לא, אז איך תדע? אז מה, סתם תבוא עכשיו לקחת עגלה מתוך הקבוצה של העגלים? חייב להיות,
לקחת צעירה.
בדיוק, לפי הדברים האלה אתה צריך... בדיוק, כן, לפי הדברים האלה, נכון?
הוא אומר, תיקח צעירה שנולדה.
זה פשוט, כן, היא צריכה להיות שמורה. אתה יודע שאף אחד
לא משכה...
אתה יודע שהיא לא משכה בעול, זה ברור.
ברור שלא צריך להתכונן לזה.
יכול להיות אפילו גם בת יום, לא?
מה?
בת יום 8 ימים.
כנראה כן, מ-8 ימים.
כן, אבל אתה שמורה, יש את
הילה שהיא שמורה. אני לא יכול להגיד לכם, כי זה לא... זה לא ממש קורבן, זה ערפה, עורפים וזה, אני לא זוכר, אבל
נכון. נראה לי בת שנתיים.
העגלה זה רק בת שנתיים, יש הלכות, אני לא זוכר. אנחנו, אבל כל פנים, אנחנו לא נמצאים פה עכשיו בדיני עגלה עורפה, רק לראות פה את הנושא של הלצורפוי לצורקס, פשטנו פה את הדבר מפה. צריך להיות עגלה שנתיים,
יכול להיות. מה שזה זכור לי שנתיים צריך להיות,
אבל... צריך אפשר לפתוח פה משהו, אם זה מאוד מעניין.
מה שנתיים לא עבדו
איתה. טוב, בוא, ערב,
אפשר אחר כך, תסתכל בפרשת שופטים בסוף, עוד מעט אחרי השיעור, אני אסתכל.
אין שאלה דבר שנתיים, אם אתה אומר שהיא יונקת מאמא שלנו, זה לא לעניין.
לא, לא בטוח שנתיים.
לא
שנתיים.
אה, אתה לא יודע,
אז
אני לא יודע.
לא בטוח.
אני אומר שהיא יונקת, אם עדיין להאמרים. האם היא עדיין יונקת, איך זה לא הגיוני, עזוב.
תביא חומש דקה, אני רואה שמעניין אותך, דקה, בוא נתקדם, אם אתם רוצים. הנה, תן לי
חומש.
תמשיך. אני גם חושב שזה לא המקום פה, אבל כנראה היה עגלות שמורות מהלידה. אם זה מ-8 ימים, אז בכלל זה לא בעיה.
תמשיך,
שיודעים שהעגלה צריכה להיות בדוק שלא...
זה כתוב בתורה,
וגם יש הלכות
באמת בגיל, אבל אנחנו...
אולי עד שנתיים.
עד שנתיים, זה יותר מסתבר. זה יותר מסתבר. עגלה זה עד שנתיים. אחר כך זה כבר פרה.
פרה עד 3, זה מה שזכרו לי.
כן, אז טוב, אז אם את לא יודעים, אז למד לשורך על מומר. אני לא יודע, אני אומר אני לא יודע. אז על כל פנים, אז הנה יש לנו ראיה פה, ככה גמרא רוצה לעשות השוואה, אבדה לעגלה ערופה, דוחה גמרא, מה פתאום, עזוב אותך, שאל לי אתה, מהלכה של עגלה ערופה, אתה יודע למה שמה, אני אומר שאם הכנסת את העגלה גם ליניקה וגם לדו, שמה זה פסולה, שאל לי אתה, דמר קרא, יש לנו את הפסוק שכתוב בתורה מפורש, אשר לא עובד בה, כמו שאתם ראיתם בפסוק מקודם בתורה אור השלם א', אז שלא עובד בה, הכוונה מכל מקום, מה זה נקרא שלא עובד בה? עצם דבר שלא עשית בכלל את העבודה, מה זה אומר לא עשית את העבודה? אפילו שהכנסת אותה גם לינק, אבל רגע שהיא עשתה איזו עבודה, זה לא מעניין אותי, זה כבר פסול.
מה הבדל
נעריך? כן, אבל אם הכנסת, אבל בעבודה, שאין את השלא עובד, אז יכול להיות בעבודה, אם אתה שותח את זה לצורך הבגד, אז אפילו שאתה גם נהנה עם זה, אז יכול להיות שכן מותר. אבל שואלת הגמרא, היא אחי, אם אתה אומר מזה שכתוב אשר לא עובד בה, אני מאוד מחמיר בגלל הגזרת הכתוב שמשום פנים ואופן, אפילו שיש לך גם מטרה של תינק, אז בשביל זה היא פסולה, אז מה למדנו באותו ברייתא לפני חצי דקה, בברייתא שהבאנו מקודם ראיה? מה כתוב ברישא? שאם הכנסת אותו לרווקה, הכוונה הסברנו שהכנסת את זה לרווקה בשביל שתאכל, אז אפילו שהיא תוך כדי עבדה ודשה, כשרה, למה כשרה אשר לא עובד בה?
Okay.
אז מה ההבדל לפי זה? שואלת הגמרא, יחי, אפילו רשא נמי, שהכנסת את זה רק לצורכה, הרגע שעשתה עבודה גם תיפסל, כי סוף סוף היה ועובד. תרץ את הגמרא, אני אגיד לך, ההלכות שלמדנו לגבי עגלה ערופה, לא דמיה, אנחנו משווים את זה ממש להלכות של פרה אדומה. לא דמיה, אלא לאה, אנחנו רק לומדים את זה, זה דומה להלכות של פרה אדומה. דתנן, יש משנה לגבי הלכות פרה אדומה. כתוב במשנה, מה יהיה הדין? שכן עליה עוף כשרה. מה יהיה הדין אם שכן על הפרה האדומה שכן עוף? אז אנחנו אומרים שזה כשרה. כתוב בתורה בפרה אדומה בפרשת חוקת אשר לא עלה עליה עול. אנחנו בלמד עמוד א', אשרי חיילרן היקר, למד עמוד א', עם כל זה אנחנו אומרים שעלה עליה עוף כשרה, כבר נראה למה. אבל מה יהיה הדין עלה עליה זכר? עלה עליה זכר בשביל לבול את הפרה אדומה, הפרה נקבה, עלה הזכר, אז אני אומר פסולה. למה היא פסולה? כי הבעלים נוח להם שזכר מגיע לנקבה שלו, על הפרה. למה? כי אם הזכר יגיע עליה, יהיה ילדות, יהיה ילדים. עד הרגע שיש לו רצון, אפילו שהוא לא שם את זה בידיים, זה עלה לבד הגיע הזכר עליה, הוא לא הזמין את הזכר לפרה. הרגע שפה יש לו רצון, פה אין לו רצון, אז זה המודד. מהשכן עליה עוף, מי צריך את העוף עליה? אז פה אני אומר, אפילו שעוף שכן עליה זה קשרה. אבל אם עלה עליה זכר לבול אותה, פה אני אומר פסולה, למה? כי פה יש לו רצון. אז הנה.
איך אתה יכול להגיד לי שזה נוח לו? הרי פרה אדומה שווה $1,000,000. מה, שווה לו שמישהו יעלה עליה? מה, אם יפסיד $1,000,000? אני לא מבין את הדבר הזה.
לא, יש לו מושג, יש כזה מושג שאתה רוצה,
נוח לך... מה אני יודע, פרה אדומה אני יודע שזה עולה $1,000,000. אז מה, אני רוצה שמישהו יעלה עליה, אבל יפסיד $1,000,000? לא מבין. טוב, תמשיך, מה זה?
אבל טכני, זה דבר שיש רצון.
אבל אתה מדבר על פרה אדומה.
לא ספציפית עכשיו, בסדר, אבל... בגלל שזה דבר תמיד שיש רצון, אפילו פה שאתה לא רוצה. אבל הרגע
שזה... זה גם ההפטרה לפרשה האדומה, נכון? מה לא אמרו לי?
וואי, איזה יופי, תראי איזה צדיק זה. הנה, שבת פרה השבוע. פרה, יפה. אתה יודע מה הכוח של אמונה? פרה אדומה, חוקה. שאנחנו צריכים לדעת שלא מבינים הכל. מה זה חוק פרה אדומה? תרתן של ישראל. מה התרה של ישראל? חוקה. מה זה חוק? לא צריכים לדעת להבין הכל.
תוספות אומר את זה, ודאי לא נחלה להיפסל, הוא לא היה מעוניין שהזכר יפסול אותה.
לא, השאלה שלו הבנתי, לא, הוא שואל טכניקה כרגע, עכשיו אני לא רוצה, כי עכשיו אני אפסיד את הכסף, אבל תכלס, באופן כללי זה דבר שיש לו רצון. אז ולא לא עכשיו אני הולך להיכנס כל פעם, פה יש לך רצון, פה אין לך רצון. אז לכן שכן עליה אופן
כללי, לא דווקא על
הזכר הפסולה, כן.
אתה מדבר פרה אדומה, נו,
יאללה. מברר את הגמרא, מה איתה, מה הסיבה לחלק? מה הסיבה לחלק אם נוח לבעלים והם חפצים בדבר, או שהם לא נוח להם ולא רוצים בדבר? אז אומרת הגמרא, ידוע כדרב פאפא. דאמר רב פאפא, על איזה פסוק עכשיו רב פאפא הולך לדרוש, איזה יופי? על הפסוק מעגלה ערופה, ויש שיטה שאנחנו אומרים שאנחנו לומדים פרה אדומה מעגלה ערופה. זה כבר תוספות פסוק, אם זה דיבור המתחיל לעבור בעתק, אולי נגיד חלק מזה. אבל אומרת מה כדרב פאפא? דאמר רב פאפא, יש פסוק שכתוב לגבי עגלה ערופה, כתוב הפסוק שמה, אשר לא עובד בה. עכשיו תקשיב טוב, אם היה כתוב אשר לא עבד בה, זאת אומרת, כתוב אי בדלת ואנחנו קוראים עבד, אז מתי זה היה נפסל? רק אם אתה היית מרצון, היית הולך ועושה איתה עבודה. עכשיו, אם היה כתוב עובד, עין וו בדלת, היית קורא עובד, אז זה נקרא תמיד, אפילו שאתה לא רצית, זה נעשה לבד עבודה, לא משנה, אפילו שהכנסת אותה
לרווקה,
אפילו שהכנסת אותה בשביל שתוכל, אם היא עשתה עבודה, תמיד פסול. אבל פה זה כתוב באמצע. מה כתוב? הכתיב זה עין בדלת, הקריא זה עובד. אז מה עושים? אז הגיע רב פאפא עושה פה כזה משהו באמצע, שיוצא לשתי הכיוונים. שאם אם הלכת ועשית בידיים, זה ברור שזה פסלת. אבל אפילו שלא הלכת בידיים, אם זה הגיע לבד, תמיד דומה לעבד. זאת אומרת, אם זה יהיה מבד, זה רק יהיה דומה לעבד, מתי שאתה רוצה. אז אני אומר שזה פוסל, מתי שאתה לא רוצה, זה לא פוסל, זה הרעיון. כדי רב פאפא, אמר רב פאפא ככה, הכתיב, אם היה כתוב הפסוק עובד, וקרין על עובד, אב המין הזה ברור, היינו אומרים שעגלה ערופה נפסלת, ואפילו ממילא. זה ברור. עכשיו, הכתיב, אם היה כתוב עבד, וקרינן עבד, גם היינו קוראים עבד, וגם הקריא וגם הכתיב, זה ברור, אב המין הזה היה כולה, שמתי העגלה נפסלת עד עבד באי, הוא רק שהבעלים יעשו בו עבודה בידיים. פרה אדומה, דוגמה, אם היה כתוב ככה, לא הייתה נפסלת אפילו מלא עליה זכר. אבל אפילו שאתה רוצה, זה לא המודד רוצה, לא רוצה, הבעיון, אם אתה עשית בידיים, לא עשית בידיים. זה אם היה כתוב עבד, והיינו קוראים עבד. אבל אשתה שכתוב ככה, דכסיב כתוב עבד. שמה אמרנו, משמעות של עבד, שרק אם אתה בידיים הבאת עבודה. ומצד שני וקרין אנחנו קוראים את הפסוק עובד, שמפה המשמעות שגם אם נעשה את עבודה לבד, אז אנחנו עושים פה משהו פרווה באמצע. באינן עובד, דין ידי עבד. זאת אומרת, אם עשית בידיים, ברור שזה פוסל. אם לא עשית בידיים, מתי זה פוסל? רק דומה לכתיב, שהכתיב זה עבד. עובד עם ידי עבד. מה עבד? כמו בן אדם שהולך לעשות עבודה עם הפרה שלו, מתי הוא עושה דווקא דניח אליי? אף עובד, אני אומר, איזה עובד הוא פוסל? דווקא דניח אליי. אז לכן אני אומר ככה. בעגלה ערופה, ואז נראה לפרה אדומה, בעגלה ערופה. אם אתה הלכת ואתה רצית שהיא תאכל, לא רצית שהיא תעבוד, אז בכזה מצב הכניסה לרווקה, כשרה. אבל אם אתה הכנסת שהיא תאכל מהאימא שלה וגם שתעבוד, אז זה כבר, הוא בעדניך אליה, אז לכן פסול. עכשיו אותו דבר לגבי פרה אדומה. שכן עליה עוף, לא רצית שתשאר, אז זה אין הוא בעדים ידי עבד. אבל אם עלה עליה זכר, אז אפילו שלא, זה לא עבד, אבל זה הוא בעדים ידי עבד, כי זה נראה לך, אז זה פוסל. תוספות פה דיבור המתחיל אף הוא בעדניך אליה, אז תוספות כבר אומר שלפי השיטה יש מחלוקת בזה בגמרא במסכת סוטה. אז לפי השיטה שפרה אדומה לומדים מגזרה שווה, שבשתיהם כתוב אול אול, אז לפי זה מבינים פה את הגמרא. זאת אומרת שאני מסביר לך את פרה אדומה, מאיפה הלימוד שפרה אדומה רק נפסלת בעבודה שנעשית מאליה שאתה רוצה, לומדים את זה מגלה ערופה, אז לפי השיטה שגזרה שווה זה מאוד נוח. אז תוספות שואל לפי השיטה שלא סובר את הגזרה שווה שמה, איך אתה עושה את זה? אומר תוספות, עדיין, בגלל שעגלה ערופה ופרה אדומה, שתיהם יש להם את ההלכה שאסור להעלות עליה עול, וזה פוסל בעבודה, אז לכן יש לנו סברה שאנחנו עושים את שתיהם אותו הלכות, שכמו בעגלה ערופה אמרנו, הוא בא דבן, שיהיה נוח לו לבעלים, אז אם ככה גם אותו דבר, זה מה שתוספות אומר פה בהתחלה, אפשר לראות את זה לקטע הגישון. דיבור מתחיל אף הוא בא דניחה לה, ואם תאמר, זה הכל תרצת לי בגלל הדורפה, ואם תאמר, פרה אדומה מנהלה דבינה דניחה לה, דביש למה למען דאליף מעבודות בפרה מגזרה שווה דאו לא ניחה, אלא למען דלס לגזרה שווה, הוא משכח עבודות בפרה גופי מנהלה דבינה דניחה לה, ויש לתרד זה כיוון דשווין מפסול לול, ועבודות, אז גם לעניין דניחה לה יש להשוותה, בגלל שיש להם אותו דבר, אז אם ככה כל המקום הוא בא בשלום, והרמב"ן, הרמב"ן עם נון בסוף, הוא כותב פשוט מסברה, כמו הרעיון של תוספות, מסברה ששווה אחד לשני. אז אם ככה למעשה, לא פשטנו את השאלה שלנו. אנחנו נמצאים פה אלירן בנושא הזה. בן אדם מוצא בגד, יקר, יש לו סימנים, הוא חייב לקחת את הביתה לעשות השבת אבדה. אבל כתוב שהוא גם צריך לטפל באבדות. זה כל הנושאים, עוד נושאים מעניינים למדנו השבוע. אז אמרנו שהוא צריך לשטוח את זה, לעברר את זה, לאינטרס של הבגד. אבל מה הדין אם בן אדם מצא איזה בגד של איזה מיליונר? זה בגד מאוד יוקרתי. עכשיו, אם הוא יעברר את זה, ישטח את זה, הוא לא מתכוון לעברר את זה לצורך הבגד, הוא מתכוון לעברר את זה לכבוד שלו, שכולם יראו שהוא עשיר. אז זה אמרנו במשנה שאסור. עכשיו השאלה שאנחנו עכשיו נשארנו בשאלה, מה הדין אם אתה שוטח את זה גם וגם? אתה מתכוון לעברר, אבל גם לכבוד. האם אני אומר שזה אסור, וכמו שתוספות מסביר, שאולי בגלל שזה גם המטרה לעברר, אולי פה תלתח את זה יותר מדי, וזה יקרה. או שאני אומר לו, רגע שאתה מתכוון לצורך הבגד גם, אז אפילו שיש לך במקרה גם כבוד, אני לא חושש ומותר. ניסינו לפשוט את השאלה, ולמעשה לא פשטנו את השאלה, וכנראה התשובה זה, שמה? ספק הדאורייתא, לחומרה. אמרנו, אם היית אתמול בשיעור, למשל בספרים, למדנו, שאם אתה מוצא ספר, שאמרנו, בפי שיטת המשנה, צריך לפתוח פעם בחודש וללמוד בו, אז זה כן מותר לך, אפילו שאתה פותח להברר, מותר לך באותו זמן ללמוד, אבל אי אפשר לחזור עכשיו על כל זה, גם מכל הדיבר. ועכשיו מתחילים יחסית קטע קדש, קטע חדש בלמד עמוד א', רבי אלירן, הפתעת אותי. אנחנו למדנו במשנה, כלי כסף וכלי נחושת, למדנו במשנה שמשתמש בהם, למה משתמש בהם? דווקא לצורכן, וכולו כתוב בהמשך במשנה, אבל לא לשוחכן. זאת אומרת, אם אתה מצאת איזה גביע של כסף, גביע של נחושת, וכמו שנראה, לשמור את זה, היום פעם שמים את זה איפה? ברצפה, בקרקע. עכשיו, אם אתה תשים את זה מדי מלא זמן, אז הדברים האלו מתאפש שם, אז מה אתה עושה? תפתח, תשתמש בזה לצורך הכוס, אבל אל תשתמש בזה למלא זמן, כי אז בסוף אתה תקלקל לו את הגביע, תקלקל לו את הכלים האלו, ככה למדנו במשנה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא בעוד חידושים. תנו רבנן, המוצא כלי עץ. במשנה, מי שזוכר, במשנה לא הזכרנו כלי עץ. הזכרנו כסף, נחושת, כלי זהב, כלי עץ לא למדנו. אתה מוצא כלי עץ, משתמש בהן, הוא צריך להשתמש בהן בשביל שלא יירקבו. עץ, אם אתה לא תשתמש בזה, זה יירקב, אז תטפל בעבדה, תשתמש בהן בשביל שלא יירקבו. אם מצאת כלי נחושת, אז משתמש בהן בחמין, תוכל לעשות בזה גם קפה ותה ודברים חמים, ובטוח בצונן. זאת אומרת, פה החידוש הוא שמים חמים לא מקלקל את הנחושת, אבל צונן ברור שמותר לך להשתמש. אבל מה לא? אבל לא על ידי האור. אל תשים את הכלי על מנגל על אש, למה? מפני שמשחיקן, כדי שוחק על ידי האש את הכלי, אז בקיצור, נחושת מותר לך חם וקר, אבל לא אש ממש. עכשיו, מה הדין אם מצאת כלי כסף? משתמש בהן בצונן, אבל לא בחמין, ולמה? מפני שמשחירן. זאת אומרת, כלי כסף, מי שמשתמש במים חמין, זה לא טוב.
אז בואו נהלך שם.
אצל הורים של הבית כזה יקים, הכל כזה מסודרים. של אבא שאף פעם לא נותן לשתות בגביע של קידוש, הוא אף פעם לא נותן לשתות קולה או סודה. הם טוענים שזה מקלקל את הגביע, הגזים ולא יודע מה. רק קידוש, אחר כך שמים בברז, לא, תשתה עם מה שאתה רוצה, לא עם זה. אבל כל פעמים פה אנחנו רואים שמים חמים לא טוב לשתות בגביע של כסף, בכוס של כסף, לא שותים תה ומים ודברים חמים, כי זה משחיר את הכסף.
כוס של קידוש.
לא, אני אומר, המושגים שלנו כלי כסף.
יומר פה רזה עד שלוש, בינתיים חצי תשובה.
מה?
מה?
בינתיים חצי תשובה, פה רזה עד שלוש.
אדומה?
הלאה.
הלאה.
מגרפות. ממשיכה המשנה, מגרפות, בן אדם מוצא מגרפות. מה זה נקרא? מה זה נקרא מגרפות? מגרפות זה נקרא... החבר'ה פה כבר נמצאים במגרפות, עזוב כבר, שיימנו עם הזה. מה היה דין מאדם מוצא מגריפות? מה זה מגריפות? מגריפות זה נקרא רש"י מסביר, עשויים לגרוף הקירות או להפריש תאנים המדובקים. עכשיו ערב פסח, אנשים מתחילים לנקות את הגז, את הקיריים שלא מנקים בשנה שלמה. אז יש כלי שעשויים לגרוף קירות ולהפריד, ואותו דבר שהיו מפריד תאנים שמודבקים זה בזה, או שהוא מוצא בקרדומות. קרדומות זה פשוט קרדום. אז פה, אם אתה מוצא דברים כאלו, משתמש בהם ברך. אתה יכול להשתמש בהם לגרוף דבר רך, אבל לא בקשה, כי זה ישבור לך פשוט את כל המגריפה ואת כל הדבר הזה. מפני שמפחיתם, זה פשוט תשבור את הדבר הזה. אומרת המשנה, אבל מה הידין אם מצאת כלי זהב וכלי זכוכית? לא ייגע בהן עד שיבוא אליהו. זה כבר למדנו במשנה. ומה כתוב במשנה? מה הסיבה שלא תיגע בהן? אז כמו שהסברנו, את הכלי כסף, כלי נחושת היו פעם שומרים, הכספת היה רצפה, אם אתה שומר את זה בתוך הקרקע. אז כלי כסף, כלי נחושת, אם תשאיר את זה שם על הנצח, זה יתקלקט, יתפש. אז לכן צריך להוציא את זה מדי פעם, ותשתמש בזה לעצמך, וכמו שאמרנו, עם מה תשתמש בזה? חם, קר, נח. אבל זהב, אם תשאיר אותו לנצח, זה לא יקרה שום דבר, אז לכן אסור לך להשתמש בזה. תחכה עד שיבוא אליהו. וכלי זכוכית, רש"י מסביר סיבה אחרת, וגם הרמב"ם, כי פה אם אתה תשתמש בזה, אתה יכול לשבור. שתי הדברים האלו תשאיר עד שיבוא אליהו. ומה יקרה שאליהו הנביא יבוא? מה הוא יגיד לך? אבל אליהו עד אחד.
מה?
עד אחד נאמן. אליהו הנביא עד אחד.
סומכים עליו.
מה? בעד אחד. שפי כולם לא סומכים על עד אחד. זאת אומרת, אם עד אחד רוב, עד אחד מגיע ואומר, אנחנו יודעים שזה של רובן. מגיע מישהו מתנגד ואומר, זה שלא שלו, זה של שמעון. פה לפי כולם לא סומכים על עד אחד. אבל מה עדים להתנגד? הבאנו מחלוקת ראשונים. אז יש כאלו שרוצים להביא מפה ראיה, שבזה שאנחנו רואים עד שבוע אליהו בעבדות, כי פה אנחנו רואים שאם אין מתנגד ויש עד אחד בעבדות, אז תופס. יחד יש כאלו, יש כאלו, כמו שרבי אליהו, רבי יואב אומר, שלא. בדרך כלל יכול להיות שעד אחד לא. אליהו נביא זה משהו אחר, מסבירים את זה לעומק. כי בעד אחד, מה עושה עד אחד בדרך כלל? צריכים, הצד השני צריך לעשות, לחייב שבועה. מתי הצד השני צריך לעשות שבועה? דווקא באופן שיש חשש שקר. אלוהי הנביא אין שום חשש שקר. אלוהי הנביא חייב, אם הוא אומר, אז כמו שאומר, זה 100% אמת. אז זה נקרא, מתוך שאין יכול להישבע, משלם. ככה יש כאלו ספרים שכותבים, אז לכן באמת אליהו הנביא זה משהו אחר. כמו שיש כבר את החידה שאומר, מה זה אליהו הנביא? תורה בשמיים? אומרים, תשבי. מה זה תשבי, כל השאלות
שלך
נשאר, מה זה תשבי את הרצפה של תורה לא בשמיים, ככה מה החידה אומר? תורה באמת לא בשמיים, אבל כשאליהו הנביא יגיע, מה הוא יגיד לנו? יהיה לנו את המציאות, הוא לא יודע שיגיד לנו תורה, פשוט יגיע לנו מה המציאות, ככה החידה תמיד אומר על תשבי. אבל על כל פנים, אנחנו מתקדמים הלאה. כתוב בסוף הברייתא, כדרך שאמרו באבדה, כמו שאמרנו באבדה, איך תשתמש, וזה שמוצא את האבדה שמשאיר את זה אצלו עד שמוצא את המוצא, אז ככה אמרו בפיקדון. שואל את הגמרא, פיקדון? מה יביד את הגבי? יש פה שתי הסברים של השאלה. קושייה אחת בפיקדון, למה אתה חייב לטפל בזה? זה שמפקיד אצלך, הוא נמצא פה בשטח, הוא יבוא מתי שהוא רוצה, הוא שם אצלך.
שהוא ידאג לזה שזה
אז מה, בעבדה, אתה לא יודע מי הבעל הבית.
מי אמר לך שהוא נמצא? מה, הוא לא יכול
לטייל? כן, אבל הגמרא מבינה פה מה זה נקרא כדרך. אבל למעשה זה הסבר אחד הרב יואב, הקושייה. כאילו, פיקדון אמיתי לגבי, למה אתה צריך? יש שיטה שנייה שמסברת הקושייה רבי דוד, איך אתה יכול בכלל? בפיקדון, אם אתה נוגע בין, אתה שולח יד. איך אתה יכול לקחת את שתי הסברים בקושייה, ותרץ את הגמרא כמו שרבי דוד תרץ, אמר עבד הבחם, אמר רב ששת, שמה שמדובר פה בפיקדון, מדובר שהבעלים נסעו לחול. בפיקדון שהלכו בעליהם למדינת הים, הם לא יכולים לטפל בחפצים, אז הופך להיות, אם מישהו מפקיד אצלך והוא לא בשטח, אז הפיקדון הופך להיות אצלך כמו עבדה. ואז תמיד אתה צריך לעשות בפיקדון, כמו שהיית עושה בעבדה, שהוא לא יפסיד את הפיקדון. למדנו במשנה, מצא שק או קופה, וכל דבר שאין דרכו ליטול, הרי זה לא ייטול. אם בן אדם מוצא משהו שהוא לעצמו, אני אומר לכם את המסקנה של הגמרא, אם הוא לעצמו, בן אדם רב, תחשור, אדמור גדול, הרב עובדיה, אם הוא ימצא את השק שלו, הוא גם לא ירקח את זה. אז אם בן אדם מוצא של מישהו אחר,
גם לא
אז גם לא ייקח את זה. אתמול סיפרתי, לא היית פה, אתמול סיפרתי פה שאחד הגיע, התחתן, ורץ לראש, אחד מאברך החזיק את עצמו, ורץ לראש ישיבה מיד חודש, חודשיים אחרי החתונה, אומר, אשתי לא מכבדת אותי כמו שצריך בן תורה. היא אומרת לי להוריד את הזבל, היא רצה לחיים שמולביץ, שהיה ראש ישיבת מיר בשעתו. היא בכתה לו, היא לא מכבד אותי, היא אומרת לי כל הזמן, תוריד את הזבל, תוריד את הזבל, ומה לעשות, אתה מבין? מה ראש הישיבה ענה לו? ראש הישיבה ענה לו, תגיד לי איפה הכתובת שאתה גר? אז הוא אמר לו, מה אתה צריך את הכתובת שלי? מה עוד פעם, מה הכתובת? מה? אני אגיד לך אם אני צריך את הכתובת, כי אני אבוא ואגיד לך את הזבל. אתה הבנת? אנשים חושבים שזה הכבוד, הם לא חושבים, לא מבינים שזה כבוד התורה אם מורידים זבל. הבנת? דיברנו על זה אתמול באריכות. אז אנחנו...
נקה ונקה, אני נזכר.
לא, פה אנחנו מדברים באמת, באמת, כמו שהגמרא תגיד אחר כך, זה הגדרה שמשהו שאם אתה היית מוצא את שלך, גם לא היית. תחשוב, אדמור הולך פה ברחוב, גם הוא ימצא את הדברים שלו מיליון, הוא לא הגביע את זה. זה סוג של מעמד כזה, פה אתה... עכשיו הולכים לראות הלימוד, מאיפה לומדים את זה. אומרת הגמרא, מילה למילה, מה המקור להלכה שדבר שאין דרכו ליטול, אתה פטור מהשבת אבדה? אז אומרת, אמרת, איתנו רבנן, יש פסוק שכתוב בפרשייה של השבת אבדה, כתוב שם ככה. כתוב בתחילת הפסוק, לא תראה, יש לכם את זה בתורה אור השלם ועוד ב', לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השף תשימם לאחיך. עכשיו, שאתה לומד פשט, מאוד יפה, אל תראה את השור של אח שלך, של החבר שלך וזה, ואתה תתעלם מזה, רק תחזיר. אבל הוא רוצה לדרוש את זה בדרך דרש, והוא לומד מהדרש הזה הלכה. מדי שכתוב פה והתעלמת, ויש פסוק אחר שכתוב לא תוכל להתעלם, אז מדרש, מדי שכתוב פה כאילו והתעלמת, שזה כאילו אומרים לך שיש מלא פעמים שאני נותן לך להתעלם מהעבידה. אומרת הגמרא, אתה לא רמה והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם, ופעמים שהיא אתה מתעלם. הכיצד? אומר לך, יש לנו שלוש דוגמאות שמותר לך להתעלם. דוגמה ראשונה, היה כהן צביקה שיהיה לנו בריא, הוא כהן, והיא בבית הקברות, הוא רואה את העבידה בבית הקברות, אז פה אנחנו אומרים, סטופ, תירגע, אתה... יש לך איסור להתאמה, אז פה אני אומר, תתעלם, אתה לא חייב להיכנס עכשיו, לא רק לא חייב, אסור לך להיכנס לבית העלמין להתאמות. היה כהן בבית הקברות, או שהיה זקן ואינה לפי כבודו. גם כן, בזה יש גם מחלוקת ראשונים, מה זה נקרא זקן ואינה לפי כבודו? יש כאלה אומרים, זקן הכוונה תלמיד חכם. זקן זה שקנה חוכמה. אבל אם יש לך בן אדם מבוגר, בן 80, והוא לא תלמיד חכם, אז בבקשה, אבל יש כאלה אומרים לא. זקן זה גם כמושג של, אפילו שהוא לא, אם הוא ממש מבוגר וזה, אבל לפי הגמרא בהמשך אנחנו נראה את הרעיון, זאת אומרת הרעיון הוא, בוא נגיד בן 90, שימצא את שלו לא יגביע, אז זה המושג, אז באמת הוא פטור. אבל יש חלק אומרים שדווקא זקן, הכוונה זה שקנה חוכמה. כבוד התורה, ממש ככה, חלק ראשוני נראה לי רמב"ן. הדוגמה השלישית, או שהייתה מלאכה שלו מרובה משל חברו. זה דוגמה, בן אדם שעובד מינימום דוגמה. שכר מינימום זה 30 שקל, אתה שומע רבי זה? הוא עכשיו מוצא עבדה, הוא חייב לטפל בזה עכשיו 3 שעות. עכשיו עבדה זה שווי של 1,000 שקל. הוא יטפל עכשיו בעבדה 4-5 שעות. 5 כפול 30 כמה זה?
150.
150 שקל, אתה כבר יודע ישיר. עכשיו 150 שקל הלכה, כשהוא יבוא ויחזיר לו את העבדה הוא ימצא, אז כל הזה, אז בוא נגיד הוא קיבל 1,000, הוא יחזיר לו 150. אבל מה ידין שהוא איש הייטק? הוא מרוויח לשעה, הוא מרוויח 400-500 שקל, הוא מרוויח בשעה, הוא טפל בזה 4 שעות, יוצא שהעבודה זה שווי 1,000 שקל, הוא יצטרך להחזיר לו 2,000-3,000 שקל. ובכזה מצב אומרים, תשאיר את העבודה ועזוב, הוא לא, הוא תחזיר לו 1,000, הוא יחזיר לך
שלום. זה לא כלכלי.
אז זה לא
כלכלי. קודם כל זה תלוי מה העבודה, ואם זה יהלום. אז מה אתה אגיד לי לא?
אמרתי עבידה בשווי 1,000, הוא איש הייטק.
לא, ואם זה הייתה...
או שהייתה מלאכה שלו מרובה, הוא מרוויח לשעה.
אם היה איש הייטק ומצא יהלום, אז מה תגיד לו? לא, אל תיקח את זה.
תלוי. אם זה יהלום, אתה מגביע בדקה, אתה לא מפסיד שעות. אתה עושה בכיס ואתה
לא משנה, אבל אצלו נניח שהוא מרוויח כל דקה, זה...
אם זה... ההגדרה זה כמו שכתוב פה, או שהייתה מלאכה שלא מרובה משל חברו, זה ההגדרה מה שאני אגדר.
הדוגמה שהרב אמר, מספיקה להגיד.
כן, כל אחד הרעיון, אם זה יהלום בדקה...
הבנו.
כן, או שהייתה מלאכה שלא מרובה משל חברו, אז בכל...
איזה שיפולינו תמיד.
לכאן, יהלומים, שנרבה שנמצא יהלומים, רבי דוד. זה אתה יהלום, כולנו יהלומים.
תורה יהלום, רבנו, מתוקה.
יקריים מפנינים. התורה, אנחנו יושבים פה רבי דוד, כל שנייה זה יהלומים. או שהייתה מלאכה שלא מרובה משל חברו, לכך נאמר והתעלמת מהם. אז לכן כתוב 3 פעמים והתעלמת מהם, שמה זה והתעלמת מהם? שיש מצבים, את 3 מצבים האלו שהוא יכול להתעלם. עכשיו שואלת מה ריבונו של עולם. יש לנו פה 3 דברים שאני אומר שכתוב פסוק והתעלמת שאתה יכול להתעלם. הדוגמה הראשונה, כהן שמוצא עבדה בבית העלמין ועומד בחוץ, שאומרים לו אל תיכנס ואל תתעמת, צריכים על זה להתעלם. למה היא צריך קרא? למה? היא למה לכהן והיא בבית הקברות? פשיטה, פשיטה שמותר לו להתעלם, לא צריך את זה פסוק, למה? כי איי, החיוב להשבת אבדה זה מצוות עשה. כמו שכתוב בתורה, השב תשילם לאחיך. ואי, האיסור של כהן להתאמן למתים, זה איסור לא תעשה וגם כן ועשה. יש פסוק שכתוב לנפש לא יתאמה בעמה, וגם כן מצוות עשה, קדושים יהיו לאלוהים. ולא עשה עשה, ודחית לא תעשה ועשה, זה פשיטה. למרות שרשי שואל פה על המקום, אז מה יוצא? שהשבת אבדה זה רק מצוות עשה, ולא להתאמות זה שתיים, לא תעשה ועשה, אז עשה לא דוחה, לא תעשה ועשה. אז רשי שואל, במצוות השבת אבדה יש גם לא תעשה.
לא תוכל להתעלם.
לא תוכל להתעלם. אז לא תעשה ועשה. אז רשי מתרץ לך מאוד יפה. רשי אומר לך ככה, תדע לך כלל, אם יש לך, מה דוחה את מה? מצוות עשה, דוחה לא תעשה. זה נקרא עשה, דוחה לא תעשה. אבל אם יש לך עשה בתמונה לדחות, אז בשום פנים ואופן לא דוחה. זאת אומרת, גם אם יש לך 10 לא תעשה צומד, זאת אומרת, אומר לך לא תוכל להתעלם והכל, אם יש לך לדחות פה עשה, לעשות עשה אתה לא תוכל לדחות. אז זה לא משנה, אפילו שיש לך גם לא תעשה. זאת אומרת, אם יש לך עשה מול לא תעשה, מול עשה לא תעשה, אתה לא יכול לדחות אחד את השני. זאת אומרת, כהן, זה מה שסתכלו רע שדיברו המתחיל, אי עשה. אי עשה, השף תשיבה. ואף אגב דלא תעשה נעמיקה, שואל רשי, כמו שרבי דוד אמר את הפסוק של לא תוכל, אין לא תעשה מועיל לדחות לא תעשה, אלא עשה הוא דקדחי נקדמרי נמרות. עשה יכול לדחות לא תעשה, עשה אתה אף פעם לא יכול...
לא יכול לדחות
דבר כזה.
לא יכול לדחות עשה.
כן. אז אם ככה, שואלת הגמרא למה אנחנו צריכים את הפסוק. וסור, עוד שאלה חזקה, שואל תוספות, שואל הגמרא, אנחנו יודעים כלל, לא דחין הניסורה מקמי ממונה. אם יש לך איסור שהכהן אומר אסור לך להתאמות למתים, ויש לך איסור של מזומנים, מה יותר? כסף, בהלכות שבת גם רואים את זה. יש מושג של הפסד גדול באיסורי דרבנן לפעמים, אבל כסף מול איסור, כסף לא נושא פה. אז אם יש לך פה אבדה שזה שווה כסף, יש לך איסור לא להתאמות, אז אפילו שלא היה לנו פה עשה ולא תעשה והכל, אתה לא, אף פעם לא דוחה איסור בגלל כסף. אז אם ככה, פשיטה שכהן שמוצא אבדה בבית הקברות, ברור שהוא לא צריך, אז מה אנחנו צריכים לתת להתעלמת? אלא אומרת הגמרא, אולי אנחנו צריכים לתת להתעלמת לדבר השני, שמה? ובמקרה הדבר השלישי כבר. שהייתה מלאכה שלו מרובה משל חברו. אז אלא, אומרת הגמרא, ואם תרצה להגיד שצריכים את זה שלו מרובה משל חברו, אומרת, גם את זה אתה לא צריך, למה? מדרב יהודה אמר רב נפקא. צחי, דאמר רב יהודה אמר רב, יש לנו פסוק שכתוב בדברים ט"ו, אני לא זוכר איזה פרשייה, זה נראה לי בעקב, אז יש לנו את הפסוק, אתם יכולים לראות בתורה אור השלם, ג' אפס כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברך לך השם בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נרווה לרשתה.
יש גם אפס כי לא יחדל לביון.
יפה, אז פה זה אפס כי לא יהיה בך אביון, אז אנחנו דורשים פה אפס כי אנחנו עוברים אף למה עמוד שני, אז אפס כי לא יהיה אפס, אפס כי לא יהיה בך אביון, מה לומדים מהמילה? תראה מה שרשי אומר פה על המקום רבי אלירן. לא תביא עצמך לידי עניות. בן אדם אסור לו לבוא למצב שהוא מביא את עצמו. אם בורא עולם זה מה? אסור לו להביא, ולכן אנחנו אומרים, ושלך, מה?
שרבי יוחנן ואילפה הלכו כדי שזה לא יהיה... לא יהיה בחי אביון, אז הם
הלכו לעזור את האדם. אז מפה אנחנו לומדים שלך קודם לשל כל אדם. אתה בחיים לא צריך להפסיד משכורת שלך, כי זה שווה יותר מעבידת חברו. אז אם ככה, זאת אומרת, זה ברור שאתה לא צריך ללכת להפסיד. זאת אומרת, אולי תעשה ככה, אולי צריכים את הפסוק כן, שאתה, זאת אומרת, הוא יחזיר לך, אתה תפסיד על חשבונו, זה ברור שלא. אז אם ככה, לא צריך פסוק והתעלמת להגיד שמתי אתה צריך לטפל בעבידה רק כמו שאמרנו שהוא מינימום וזה אלף, אז הוא יקבל, אבל אם זה יותר לא, זה פשיטה שלו. אז אם ככה לא צריכים על זה פסוק והתעלמת, אלא אומרת הגמרא, אתה יודע למה אנחנו צריכים את הפסוק, אז אנחנו נשארים עם זה, לזקן בנו לפי כבודו. שרב, תלמיד חכם, רואה עבדה שלא מתאים לו, הוא מוצא איזה סק, לא יודע, משהו בגדים שם, לא מתאים לו להרים את זה, זה לא היה כזה פשוט לנו שהוא לא צריך לעשות את השבת עבדה, אז אנחנו צריכים את הפסוק, אתה והתעלמת, ודרך שכתוב את הדין הזה, שזה אנחנו צריכים את הפסוק, דרך אגב, לא, כתוב כבר באותו ברייתא והתעלמת, את השתי הדברים האחרים שבאמת לא צריך את והתעלמת. את הזקן, את המלאכה שלא מרובה משל חברו, וההלכה של כהן בבית הקברות, זה כתוב בדרך אגב, אבל באמת את זה לא לומדים והתעלמת, מה שעיקר, לומדים את הזקן ואינה לפי כבודו. עכשיו הגמרא הולכת לדון, באותו תלמיד חכם, באותו זקן ואינה לפי כבודו, מה יהיה הדין, אמר רבא, אותו זקן, הוא רואה בהמה אבדה. עכשיו זה לא מתאים לו לכבוד לקחת הבהמה ולטפל, אבל מה הוא התחיל לעשות את השבת אבדה? מה הוא התחיל לעשות? היא קישה. זאת אומרת, הוא דחף אותה במקל והזיז אותה במקומה, אז פה אם התחלת, תאכל אותה. היא קישה, אז פה אתה חייב בה, למה? כרגע שהם מתחיל במצווה, אומרים לו, אם היית אומר, תשמע, לא מתאים לי, פטור, תמשיך. התחלת לקיש במקל, אז פה אנחנו אומרים, תסתכלו רש"י דיברו המתחיל היא קישה, זה שלא לפי כבודו, אם היא קישה, הקה אחת להשיבה, להתחייב בה להדורה, הועיל והתחיל. אז פה, מה היה הסיפור פה אצל רבא? הוא עשה איתה קשה, כמו שרשי מדגיש, להשיבה. הוא עשה איתה קשה בשביל להחזיר, אז פה אם התחלת במצווה, אז אני אומר חייב בה. עכשיו מספר את הגמרא עוד סיפור, שבאמת היה ממש סיפור דומה. אביי, אבא יסיף כמי דרבא. אביי ישב לפני רבא, פתאום חזה להנך איזה דקיים, ופתאום רואה איזים שנעבדו, איזים עומדים. שקל קלה, קלה זה נקרא בארמית, בלשון אפר, אדמה. אז הוא לקח גוש אדמה, השדה בהו, השליך עליהם. אמר לי, אז רבא אמר, התחלת איתם, התחייבת בהו, התחייבת בהשבת הלידה, קום אדרינו. זאת אומרת, אפילו שלפי אביי, זה לא הכבוד עכשיו להתעסק עם איזים. עם כל זה שהתחלת, לך ועכשיו אתה צריך לעשות את השבת אבדה.
נגעת, נסעת.
כן, עכשיו המאירי שואל, מה אתה צריך להגיד פה את הסיפור? אם בנו עכשיו מקודם את הדין של רבא, אז מה אתה צריך להגיד פה את הסיפור של אביי? יודעים, התחלת. אומר, המאירי אומר פה חידוש. החידוש הוא, הרבא אמר הלכה כמו שרשי הדגיש, אם מקישה ככת להשיבה, אתה עשית את הקטה בשביל להחזיר, פה ברור, אבל פה הסיפור אצל אביי, שזה שרק עליהם, הוא לא התכוון להחזיר, לא יודע מה. זה הוא זרק אליהם לא בשביל לעשות, שיתקדם לעשות, שיתקדמו אל הכיוון שלו, זה סתם, לא יודע מה, לא יודע. החידוש הוא הרגע שאתה התחלת איתם, אפילו שהמטרה שלך לא היה להחזיר, התחלת בגללך עם הלכות צעד, זה החידוש פה, ככה מאירי מוסיף פה בסיפור. עכשיו זה יותר מובן מה שרשי, תמיד, רשי מדגיש את זה בהיקישה, שמתי אתה חייב אצל רב רק אם עשית את זה להחזיר, ואז הסיפור הוא, שאפילו אם עשית, התכוונת להתחיל איתם לא בשביל להחזיר, לא יודע מה המטרה שלו, מאירי לא אומר, קשה לדעת עכשיו אם לא להתחיל מה, אבל זה החידוש, הרגע שהתחלת, אז אפילו שאתה לא התכוונת בשביל להחזיר את זה לבעלים, אבל בגלל שזה הדרך שמחזירים, כי אתה לא יכול לקחת אותם בידיים. איך אתה אומר שיזיזו עם זה? אז זה הדרך, אז בשביל זה אתה חייב, אפילו שזה לא הכבוד של הבעיה, אבל התחלת תחזיר. עכשיו זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. יש איזה תלמיד חכם, זה נקרא אצלנו אומרים, בן אדם שרק עובד אנשים, זה רק מה יראו. זאת אומרת, הוא באמת, הוא יודע את עצמו שהוא שווה אפס. אבל הוא, זה, אצלנו אומרים, מה יאמרו? כל הזמן, מה יגידו? כזה בן אדם שחי בשביל אחרים, אז אם הוא נמצא בשדה שאף אחד לא רואה אותו, אין לו בעיה, הוא יודע את האמת שהוא לא, שאין לו כבוד התורה ואין לו כלום. אבל אם מה יגידו, אז כזה בן אדם, אם הוא מוצא עבודה בשדה, שדה, הוא אין לו בעיה. עכשיו, לצד שני, בשדה אין לו בעיה, אבל איפה הבעלים שלו גרים? בעיר. אז פה אני אומר, הרגע שאתה לא יכול לגמור, אז אני אומר, אתה פטור, או שאני אומר לא, בגלל שפה בשדה אתה מחויב, כי פה אין לך בעיה של כבוד, אז לכן אתה כבר חייב להחזיר את זה עד הסוף. זה עכשיו השאלה שחכמים מסתפקים, היא בעיה לו. זקן שדרכו להחזיר בשדה, ואין דרכו להחזיר בעיר. מה הוא? האם הוא חייב להחזיר אותו עבדה שמצא בשדה? אז ככה, מי אמרינה, השבה מעל יביל, אנחנו צריכים, התורה אומרת שאתה צריך לעשות השבת עבדה, מי שאתה מוצא עד שיגיע ליד הבעלי, וכיוון דנב דרכי להחזיר בעיר. אז אתה לא יכול להחזיר את זה לעיר לבעלי. אז לכן אני אומר, ולא לחייב, תשאיר את זה גם בשדה, ואל תגביע את זה בשדה. עוד אם לא נאמר, מה פתאום? כרגע אתה חייב, כרגע אין מה יאמרו, כרגע אין לך בעיה של כבוד, אז כרגע אתה חייב, הרגע שהגבעת עכשיו תגביע, הרגע שאתה הגבעת עכשיו תחזיר. אין פה תזרוצים. זה השאלה. עוד אם מה, בשדה מי אתה יחייב לי, וכיוון די יחייב לי בשדה, אז אוטומטי יחייב לי גם כן בעיר, אז על זה מסיקה הגמרו, הגמרה. תקו. איך אומרים שמה בעל אלוקה שמה? לא, זה צדיקים תמיד אמרו, וירע העם, וינו ויעמדו מרחוק. אומרים, אם אחד בתפילה, הוא רק מתנונע בשביל וירע העם. וירע העם וינו, הוא באמת מתפלל, הוא חושב על כל השטויות בראש. הוא עושה ככה בשביל שהחבר'ה יחשבו שהוא צדיק, זה יעמדו מרחוק, זה תעמדו רחוק מכזה, זה צדיקים אמרו. אבל יש עוד משהו בעל אלוקים, קוקה, אבל הכל פעם, בואו נתקדם הלאה. עכשיו רבא מגיע ליסוד. רבא אומר עכשיו את הדי. אמר רבא, כל שבשלו מחזיר, בשל חברו נמי מחזיר. זה היסוד באמת. זאת אומרת, רבא אומר עכשיו את היסוד, וזה ההלכה. אתם רואים פה גם את הסימון, זה היסוד. היסוד של זקן ולא לפי כבודו שפטור מלהחזיר עבדה. מה היסוד, רבי דוד? שאם אתה היית רואה את שלך לא היית מגביע, אז גם אם אתה רואה את החבר שלך אתה פטור. אבל אם את שלך היית מגביע ולא היית חס על הכבוד שלך, אז פה אתה גם חייב לעשות את השבת עבדה. זה המודד, רב אומר וזה ההלכה.
אמר רבא, חביב עליך, יש לך?
כן, בדיוק. אמר רבא, כל שבשלו מחזיר, אז בשל חברו נמי מחזיר. עכשיו, אותו דבר רבא מחדש את זה בדרך אגב משהו שלא קשור לשבת עבדה, זה מאוד דומה לשבת עבדה. יש מצווה של פריקה וטעינה. כתוב בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, זה מצווה של פריקה. ואותו דבר יש מצווה של הקן תקים עמו, שזה מצווה טעינה. שיש לך חיוב לעזור לבעלים, לשים על החמור, כתוב, לא תראה את חמור אחיך שורו נופלים בדרך ותלמת מהם, הקים תקן עמו. עכשיו, גם שם הגמרא דורשת אותו דרשה, שאם זה לא לפי הכבוד שלך, אתה פטור. אז מה המודד שאתה פטור? שאם לעצמך, לדברים שלך לא היית עושה, אז גם זה אומר את רבה. ואותו דבר, כל שבשלו פורג וטוען, אז בשל חברו נמי תורג פורג וטוען. ואם ששלך לא, אז פה אתה פטור מלפרוק ולטעון. עכשיו הגמרא מביאה סיפור לנושא הזה של זקן ולא לפי כבודו. אומרת הגמרא, רבי ישמעאל ברבי יוסי, אבי כאזיל באורחה. רבי ישמעאל ברבי יוסי הלך בדרך, פגע ביהו גברה, פגש פה בן אדם, דאה ודרי פסחי דאופה. הוא שאותו בן אדם סחב מסע של עצים, אוסבינו וכמטפח, אותו בן אדם הניח את העצים, הוא עמד לנוח. אמר לי, אז הוא אמר לרבי ישמעאל, דללי, תתן עליי את העצים, תעזור לי בחזרה, הוא גמר לנוח, אז הוא אמר לו, תשים עליי את העצים. אז רבי ישמעאל, עוד מעט תראה במסקנה, בגמר הגמר מסבירה את זה, זה לא איזה אבא מן המסקנה, הגמר זה פשוט, הוא היה פתוח שם מלעזור לו, כי הוא היה זקן ולא לפי כבודו, אבל הוא עשה לפנים משורת הדין. אז הוא לא רצה, עכשיו מה הוא יעשה? אז הוא אמר לו ככה, אז הוא אומר לך, כמה שווה העצים היו שאתה סוחר? כמה שקלים? כך, אני אקנה את זה ממך. כך, ותלך, עזוב, ככה, תאמין? במקום לא להגיד לו, אני פטור מהכל, אז הוא עשה לפנים משורת הדין, אמר לי, כמה שווים? אמר לי, פלגה דזוזה, חצי זוז, יאיב לי פלגה דזוזה. אז רבי ישמעאל נתן לו חצי זוז וקנה ממנו את העצים. ומיד אחר כך, אפקר. למה הוא הלך והפקיר את זה? אז ככה. להשאיר את זה שם ככה ברחוב, אז אם אחר כך אנשים אחר כך ייפלו בזה והכל, אז מי של מי זה? עכשיו זה שלו, כי הוא קנה את זה. אז מה לעשות? אז מה הוא הלך? הוא רצה לעשות, רצה לצאת נקי מכל הכיוונים. אז מה הוא הלך? הוא יפקיר את זה. ואז אף אחד, עכשיו אם מישהו ייקח את זה או מישהו ייפול בזה, מישהו ייקח את זה לא ייקשל בגזל. אם מישהו ייפול בזה זה לא קשור אליו, אז הוא יפקיר את זה. הפחד שלו שאנשים לא ייקשלו בגזל, אנשים לא, אתה מבין? אם הוא היה משאיר את זה ולא היה מפקיר את זה, אז מישהו היה לוקח את זה, אז היה שלו, אז הוא היה נכשל בגזל. אז מה הוא עשה מיד אחר כך יפקיר את זה? הבן אדם שזה היה שלו מקודם, הוא שילם לו חדים, הוא לא היה פרייר, הוא שמע שהוא יפקיר את זה. אז הוא זכה בזה, ואז אחרי שהוא זכה בזה, הוא אומר, יאללה, עכשיו תעזור לי, עכשיו זה כבר שלי. אז הוא אמר לו עוד פעם, כמה זה שווה, בוא תראו את ההמשך של הסיפור. אף קרה, אותו בן אדם שמע את ההפקר, עד הזכה בו, ועוד פעם הוא ביקש לו, תעזור לי, אז הוא אמר לו עוד פעם, כמה זה שווה, עד היה לי פלגה דזוזה, ואף קרה, הוא הפקיר את זה עוד פעם. אבל עכשיו אותו בן אדם חז ידעה וקבעי למד על המסכם, רבי ישמעאל רטר שאותו בן אדם לא עוזב אותו, במקום להגיד תודה, הוא עושה לו קומבינות פה. אז אמר לי ככה, לכל העלמה הפקרינו, לכל העולם הפקרתי אותם, ולך לא הפקרינים, לך לא הפקרתי אותם.
וואי, אפשר לעשות דבר כזה?
הגמרא שואלת, ברוך שכיוונת. אתם מה אם אפשר לעשות כזה הפקר? תראה, אלירן, אתה שאלת את זה גם בנוסח של הגמרא. תראה את הנוסח של הגמרא, אם מי אבי הפקר כאי גבנה, אם אפשר לעשות כזה הפקר, האם הפקר חל בכזה מצב? ואתנן, יש משנה במסכת פאה, שכתוב שם ככה. בית שמאי אומרים, הפקר שנעשה רק לעניים, זה גם כן הפקר. אם בן אדם אומר, אני לא רוצה להפקיר לאנשים שיש להם, אני רק רוצה להפקיר לאנשים שאין להם, לפי בית שמאי הפקר הזה תופס. הפקר לעניים מהפקר, אבל אנחנו פוסקים כמו בית הלל, ובית הלל אומרים, אינו הפקר עד שיהיה הפקר לעניים ולעשירים כשניתה, גם כי לומד את זה בפסוק שם, הנה תשתה. בקיצור, הפקר זה נקרא דווקא שאתה מפקיר את זה לכולם, מה זה לכולם? בלי יוצא מן הכלל. אז אם אותו בן אדם אמר, אם אותו, לא מי זה, רבי ישמעאל ורבי יוסי התנא, אומר אני מפקיר לכולם ולא לך, אז אם ככה הפקר לא הפקר, אז אם ככה איך הוא עשה כזה הפקר? אלא רבי ישמעאל ורבי יוסי לכולם מפקירים, הוא עשה הפקר טוב. כמו שאמרנו, הוא לא רצה להכשיל בגזל, והוא לא רצה, אז הוא באמת הפקיר הפקר טוב. אבל בגלל שהוא ראה שהוא בן אדם נוכל, עושה לו קומבינות, לא עוזב אותו. עכשיו הוא לא תלמיד חכם, הוא לא למד בבא מציעא. אז הוא אמר לו, הוא רק אמר לו את זה. עכשיו, כמו שהסברנו, למה הוא יכל לעשות דבר כזה? כי כל הדבר הזה רק לפני משורת הדין. מעיקר הדין יכול להגיד לו, תקשיר אצלך, אני לא עוזר לך כלום, אני פטור לעזור. הוא עשה לפני משורת הדין. אז בכלל הוא לא היה צריך לקנות את זה לא פעם אחד וכל שכן לא פעמיים. אחרי פעמיים שהוא מתחיל לקנות את זה, הוא אמר לו, אתה יודע מה, לך לא הפקרתי, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא הגיע לשיעורי דף יומי. אז לכן זה היה, רק לא הוא אמר את זה, אבל בפועל לא היה הפקר טוב. הוא אמר לו, אומרת הגמרא, לכל העם מפקירים, אלא מילסא דעלמא הוא דאוקמי. זה רק היה בשביל לדחות אותו בדברים, שלא יחזור ויזכה בזה. עכשיו תוספות גם שואל פה, תוספות אומר מה שאני אמרתי, ראיתי את זה בתוספות, הוא מתחיל הפקרה, למה הוא הזכיר את זה בכלל? שלא יתשלו בני אדם ולא תגזול. זה תוספות אומר, לא מה שאמרתי, שלא ייפלו. גם שלא, שאנשים לא ייקחו את זה, וזה, אם זה, אם הוא לא יפקיר את זה, אז יתשלו ולא תגזול, שלא. התוספות שואל פה שאלה אחרת. מה אם יש כלל שצריך הפקר בפני שלושה אנשים גם? הפקר כלל אחד לפי בית הלל, הפקר לכולם, זה הגמרא שואלת. חוץ מזה גם צריך שיפקר ליד שלושה אנשים. אני הולך ליד שלושה, אני אומר, אני אפקיר זה וזה. איזה שלושה אנשים היו פה? שואל תוספות, ואם תאמר, אמר בפרק אין בן עמודה, אין הפקר אלא בפני שלושה. זאת שתי תירוטים תוספות. ויש לתרז, מי אומר שלא היה פה שלוש? דרך הנה, מי אבי שלושה רבי דוד, היה פה גם שלוש אנשים. הנה מתוספות מתרץ, דאורייתא בלא שלושה נעמה הפקר. כל השלושה זה רק מדרבנן, אז ההפקר זה לא מעכב, אז הכל בסדר. עכשיו, שואלת הגמרא, לכאורה, והרבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ולא לפי כבודו אבי, אז למה הוא בכלל היה צריך לקנות את זה? פטור בכלל מליטון. למה הוא צריך ללכת להגיד לו כמה זה שווה ותקנה והכל בסדר, לך, מה הסיפור? תראית את הגמרא, רבי ישמעאל ורבי יוסי, לפני משורת הדין עוד אהבה. אתה יודע מה זה נקרא לפני משורת הדין? יש, יש שורה של דין, כן? מה את פה? יש לפני משורת הדין. לפני משורת הדין זה היה צדיק גדול, אבל באמת מעיקר הדין הוא היה פטור מליטון. אז אומרת הגמרא, איפה אנחנו רואים את המקור שצריכים לנהוג לפני משורת הדין? דתנא רבי יוסף, מה צריכים מקור לפני משורת הדין? שואל אותך אלירן. אומרים עכשיו, מאיפה לומדים שאפשר להתנהג לפני משורת הדין? מה הבעיה? להיות צדיק צריכים לקור? ברור, תהיה את זה. מה הסיבה?
בחסידות מלפני...
אומרים לך רבי דוד, אני שומע, לא שמעת את השאלה שלי. דוד.
שומע.
מה הסיבה שאתה צריך פסוק ש... אם אני אומר, מישהו צדיק מחליט להתנהג לפני משורת הדין, הוא צריך על זה מקור, מאיפה אני יודע שהוא צריך... זה שיש כזה מושג, ברור, צריך פסוקים על זה. תתנה רב יוסף, ברייטה, מאיפה לומדים פסוק, איזה אסמכתה מפסוק בפרשת יתרו, וכבר למדנו את זה לא מזמן, והוא זוכר את זה עד היום, שהוא אומר לי את זה על ביקור חולים, את הדרך אשר הלכו בה. מה צריכים את הפסוק לזה? אז התשובה זה ככה. מה התשובה, רבי יואב? התשובה זה ככה. שאתה צדיק על חשבונך, צריך לדעת, בלי פסוק, לא יודע אם מותר לעשות את זה. זה על חשבון שלו, חשבון היהור, עוד חצי זוז, עוד חצי זוז. אז ללכת להיות חסיד על חשבון שלך, צריך פסוק לזה מותר, לא תמיד, אתה יודע, צריך להתחסד על חשבון הילדים שלך, חשבון, אתה מבין? אז אני אומר לך פסוק, לא, לפני משורת הדין אתה יכול. הבנת? אם זה מישהו מרוויח וזה, אבל זה לא ככה, שמעתי פעם, לא זוכר ממי. זה כבר עוד ידוע. על חשבון, להתחסד על חשבונך, צריך מקור שמותר. הוא אומר, הנה, נכון, תמיד? לא תמיד, לפעמים אנשים הולכים צדיקים על חשבון אנשים, אמרנו אתמול את הסיפורים, על חשבון אשתו, על חשבון הילדים, והוא צדיק. לא, לפני משורת הדין מותר, בסדר. איפה אנחנו עומדים? תנא רבי יוסף, יש פסוק שם שמשה רבנו, יתרו אומר לחתן שלו, משה רבנו, אז הוא אומר להם, והודעת להם את הדרך הלכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. אז אומרת הגמרא, אז הוא דורש את זה בדרך דרש רבי יוסף ככה. תנא רבי יוסף, והודעת להם, זה בית חייהם. מה זה בית חייהם? אז רש"י מסביר, פשוט עבודה. בית חייהם, ללמוד להם אומנות, להתפרנס בו חוקות ותורות. זאת אומרת, צריכים כל אחד ללכת שלא יהיה לו כסף.
איך להתקיים?
כל אחד צריך פשוט לרשם, בית חייהם פשוט כפשוטו. עבודה להתפרנס, חיים.
איך להיות?
זה מה שרש"י מסביר. יש כאלו מפרשים שמסבירים, בית חייהם מה זה? כי הם חיינו התורה. בית חייהם ללמוד תורה. כפשוטו, כי הם חיינו, ככה יש כאלו מפרשים מסבירים. אבל תסתכלו רש"י, רש"י מסביר כפשוטו, ללמוד להם אומנות והכל. הלאה. את הדרך זו גמילות חסדים. את הדרך זה נקרא גמילות חסדים. אז כמו שהמהרש"א מסביר, מה שכתוב הדרך בהידיעה, ופה אנחנו לומדים שמתכוונים לגמילות חסדים, כי המהרש"א מביא את הפסוק שכתוב אחרי השם אלוקיכם תלכו, אז הכוונה לעשות חסד. אשר ילכו זה ביקור חולים. ילכו זה נקרא ביקור חולים, כמו שאמרנו כבר אז את המהרש"א, כי ביקור חולים אפשר לקיים גם אפילו שהעצם שהלכת, אפילו בסוף הוא ישן, בסוף הוא לא היה בבית, הרגע שהלכת, כבר קיימת מצוות ביקור חולים, ואז הוא זוכר, אני פעמיים
דיברנו, שבדעת מתי?
שאתה יודע, רבי אלירן, לפעמים, רבי יואב, אמרנו את זה, אז לא יודע אם אתה זוכר, שפעמים הולכים לחולה, העולם אומר, מה זה אשר ילכו ביקור חולים? לפעמים אתה הולך לחולה, אנשים מתקיים שם שעה, שעה וחצי, שעתיים, אומרים, אשר ילכו, צריכים לדעת לכם מתי לעזוב. יש חולה לפעמים, צריך שלוש דקות, ארבע דקות, תעזוב, לף. אשר ילכו זה ביקור חולים.
זה מפריע לנו לנוע.
כן, לפעמים אנשים לא מבינים טקט, זה יש הלכות טקט, אז הלאה. בא, עכשיו אחר כך הגמרא תשאל, מה זה אשר ילכו זה ביקור חולים? ביקור חולים זה כבר בקטגוריה של חסד. למה צריך לקטגוריה נפרדת, זה הגמרא תשאל. הלאה, בא, זו קבורה. לקבור, ואת המעשה זה הדין, המעשה זה נקרא ממש הדין, כי הדבר שנעשה על פי דין, אומר המרשב, דבר שראוי לעשות, ואשר יעשון, זו לפני משורת הדין. מה הקשר אשר יעשון זה לפני משורת הדין? אז ראיתי משם קוז'יקלו וגואל, הגאון מקוז'יקלו, ואומר ככה, תמיד בלשון קודש, אם אתה מוסיף את המילה אשר יעשה זה רגיל, אתה מוסיף את הוו והנום סופית בסוף, מה זה הופך להיות? זה הופך להיות יותר קטן. ככה הוא אומר, הוא מביא דוגמה, הוא מביא דגמון, משוגמה, אישון העיניים. מה זה אישון העיניים? זה השחור בעיניים. אז מה זה אישון העיניים? למה זה נקרא אישון, אומר הגאון מקוז'יקלו? כי רבי דוד, אם אתה מסתכל חזק בעיניים של השני בשחור, מה אתה הופך להיות? בן אדם פיצקי. אתה רואה את עצמך בקטן, נכון? אז אומר הגאון מקוז'יקלו, איש זה מישהו גדול, ואז אתה מוסיף את הוו ולא בסוף, אישון, פצפון. אישון קטן. אז לכן אומר ככה, איש זה נקרא מעשה. לפני משורת הדין, לפעמים אתה מקטין את עצמך, זה לפני משורת הדין, ההפך, זה, אתה הופך להיות קטן בשביל השני, כך אומר הגאון מקוז'יקלו, זה לפני משורת הדין, זה הגאון מקוז'יקלו,
עושים.
כן, ברוך, התורה זה, התורה יקרה מפנינים, לא אני. אז אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא מסבירה, מר מר, אשר ילכו, זה ביקור חולים. שואלת הגמרא, מה אתה צריך ללמוד מיוחד רבי יוסף הזה? היינו גמילות חסדים. חסד זה ביקור חולים, ביקור חולים זה חסד, מה צריך ללמוד נוסף? את הרצת הגמרא לא נצריכה אלא לבן גילו. מה זה נקרא לבן גילו? מי שנולד באותו מזל. דאמר מר, יש לנו גמרא ידועה שכתוב, שמי שמבקר חולה בן גילו, נוטל אחד מ-60 בחוליו.
כמו אצל יעקב יוסף.
יפה, ואני אגיד לך...
זה
היה
מזלו, לא שכותב.
יפה, ועכשיו אם אתה רוצה לשמוע בורת, אז אני אגיד לך, אתה טועה. עכשיו תגיד גם בתוך מדרש על התורה. יעקב ויוסף כתוב, הם היו בני גילו. נכון? יוסף הגיע לבקר את אבא שלו, מה כתוב?
והתחזק ישראל ושם על המקרה.
כתוב שם ככה. כתוב, בנך יוסף...
יהיה בנך יוסף בערך.
רגע. לא, יש איזה משהו שם, כתוב ככה, והתחזק, מה כתוב לפני זה? אולי אליי בנך יוסף בא אליך? בנך יוסף בא אליך. איזה עוד שם?
ויוגד ליעקב.
ויוגד ליעקב היומר.
הנה בנך יוסף בא אליך.
או, יפה. יפה, הנה, אני אתן את הכל. הנה בנך יוסף בא אליך. כמה זה הנה?
60.
אז אמרו לו, הנה בנך יוסף בא אליך. 60, הם היו באותו מזל. ועד אחרי שהוא הגיע לבקר, מה כתוב? והתחזק ישראל, וישב על המיטה. מה זה המיטה? 59. כי הרגע של יוסף הגיע לבקר, זה כתוב בספרים הקדושים. הנה בנך יוסף בא אליך, לפני שהוא הגיע, זה הנה, זה עדיין היה 60. אחרי שהגיע יעקב אבין, אחרי שיוסף הגיע, בן גילו לקח לו את ה-60, אז וישב ישראל על המיטה, ישראל הגיע ב-59, כי 1% מ-60 נלקח ליוסף. ואז באמת, באמת, מה הסיבה שכן צריך? עכשיו מגיע הגמרא, זה בעברות ידוע. מה שאמרתם בדיוק, על אותו מזל זה על הגמרא פה. יפה מאוד הרפיות. אז אומרת, הנה, זה הנה, בנך יוסף, יפה. אז אומרת הגמרא, דאמר מר, בן גילו נוטה לכן משום יכולו. אז הייתי חושב שפה, למה בן אדם יצטרך להסתכל? אז אולי פה לא צריך לבקר. אומרת הגמרא פה את הפסוק, את הישר ילכו זה ביקור חולים, ואפיל לאחי מבוא אלה למזל גבי. עם כל זה, ומה הסיבה? כי פשוט שומר מצווה. לא ידע דבר רע, שלוחי מצווה,
נעל זוקין,
נעל אפילו שתיקה, יש כאלו מסבירים ואופש ואחר, פשוט הרגע שאתה רק לוקח אחד מ-60 זה נהיה מתבטל. החולי הזה זה כלום, אתה יודע, כל אחד יש לו חיידקים בגוף.
אין לו אחיזה,
אבל למור אתה פשוט זה, אבל יפה מאוד. למדנו על הבא, זו קבורה.
אבל מה זה משנה אם זה בן גילו או לא בן גילו?
כתוב
שבן גילו,
כתוב בן גילו זה נקרא מזלו.
בן מזלו,
בן גילו זה נקרא בן מזלו.
כאילו שהחולה הזה יכול להשפיע עליהם.
אם הם נולדו באותו מזל, הכוונה.
אם הם נולדו באותו מזל, רק אז הוא לוקח אחד.
זה הכוונה שהוא בן גילו, כמו שובר באותו גיל ממש.
כן. אז בא, מה זה נקרא בא? זו קבורה. שואלת אמה, גם לקבור, היינו גמילות חסדים. אז מה החידוש? כבר למדנו את זה מעת הדרך. תרץ את הגמרא. מדובר בלא נצריכה אלא לזקן ולא לפי כבודו. שהחידוש הוא שגם הוא חייב לקבור. זה החידוש. ובעבדה הוא פטור. החידוש הוא, דקבור לפי כבודו, שהחידוש הוא פה שלקבור אתה גם צריך. ואז למדנו אשר יעשון, אז אמרנו ככה, מעשה זה דין, אשר יעשון לא לפני משורת הדין. ואמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין תורה. תקשיב מה זה, שואלת, אמר רגע, מה אתה רוצה, שולכת לבית משפט, לערכאות? מה זה נקרא לא חבר? ירושלים נחרבה כשדנו בין תורה.
עמדו על מילת הדין.
שואלת הגמרא, אלא הדין הדה בגרסת על ידנו שילכו לבית משפט? מה אתה רוצה, ריבונו של עולם? תראה סמר, אלא הם הכוונה שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין, זה עבור. העמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין, זה עבור שבשביל זה חרבה ירושלים שלא העמידו לפנים משורת הדין. שואל תוספות פה, דיבור המתחיל לא חרבה. ריבונו של עולם, ואם תאמר יש לנו גמרא ביומן, כולם יודעים גם את הגמרא במקומות אחרים בגיטין שם, על מה חרבה ירושלים? על שנאת חינם. שואל תוספות, תאמר זה ביומן, אמר מפני שנאת חינם. ויש לתרץ, שואל תוספות, דעה והגרמה. זאת אומרת, באמת שתיהם גרמו, גם שנאת חינם וגם על זה שלא עשו לפנים משורת הדין. יש כאלו מפרשים מתרצים את התוספות בצורה פשוט, שזה הולך ביחד. זאת אומרת, בגלל שלא נעשו לפנים משורת הדין, אז אוטומטי היה שנאת חינם והכל. יש כאלו מסבירים הפוך, יש כאלו מסבירים, מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא בשביל שנאת חינם, אז הקדוש ברוך הוא הולך ומרחיב לנו את, ירושלים, בית המקדש. אתה יודע מה זה נקרא בית המקדש? באמת, שנאת חינם, אנשים לא אוהבים אחד את השני, דוגמה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא הולך ומרחיב את, את הזה, רק מה אומרים הספרים הקדושים? שבשביל הקדוש ברוך הוא רצה ללכת לפנים משורת הדין, אבל מה הקדוש ברוך הוא רואה? הקדוש ברוך הוא רואה, כאילו משולים את שני התירוצים יחד, הקדוש ברוך הוא רואה שהם לא מתנהגים לפנים משורת הדין אחד עם השני, יש שם שנאת חינם ביניהם. אז לכן הקדוש ברוך הוא הולך במידה כנגד מידה ואומר, אם ככה, אז אני גם כן על דבר כזה, ככה יש כאלו מספרים את ארצין. אבל יש עוד וורט, נגמור עם מוסר, יש עוד וורט שאומרים, מה זה נקרא שהעמידו על דיניהם על דין תורה? מה זה נקרא שהעמידו דיניהם על דין תורה? אנחנו יודעים, הידוע, היצר הרע מגיע לבן אדם לעבוד על בן אדם, הוא לא רוצה שהבן אדם יהיה לו מצפון. אז הוא הולך, העמידו על דיניהם על דין תורה. היצר הרע הולך ומשגע את הבן אדם, תעשה, תפגע בו, תעשה ככה, וזה מצווה, מתרץ לו עם שטויות שלו בראש. זה היה הפגם פה. חרבה ירושלים, שהעמידו דיניהם על דין תורה, כל הדברים הלא טובים שהם עשו, זה מותר, כל אחד מוצא, אתה יודע, היצר הרע מגיע, אבל הבן אדם אומר, תפגע בו, כי מותר לך, זה
נקרא העמידו. מתעטף במצוות.
ואז יוצא עבר בשנה, נעשית לו יותר, וזה הקומבינה של היצרה, כמו שצדיקים היו אומרים על היצרה, והיה כאשר תריד, הוא פרקת או לא, היצרה מגיע לפעמים, הוא רוצה לך עוד מצוות, יש תרייג מצוות, הוא אומר תריד, הוא אומר עוד מצווה, תעשה את זה, עבירה הזאת, והיה כאשר תריד, אתה הולך איתו, הוא פרקת או לא.
לא, הוא מוסיף לו מצווה.
פעם הוא מוסיף, תריד, זה מוסיף.
מוסיף לו, הרי מה חנה הרי ופנינה? יוסיף על המצווה, אבל כן. תצערי אותה, היא תתפלל, אלה ילדים.
גם אומרים שם על
זה
סוכות.
זה מצווה לצער אותה.
על סוכות אומרים לחסות, לחסות מזרם וממטר. כמה, רמח, כמה מצוות יש מצוות עשה? רמח. היצר הרע פעם מוסיף, פעם זה. אז הוא אומר, לחסות מזרם, פעם הוא עושה רש מ"ז מוריד מצוות עשה. פעם מטר, פעם הוא עושה יותר מרמח, פעם הוא עושה מטר. יש מה, אז הכל פנים, היה איזה... הגאון במונטריאל, הרב גדול, יש לו ספרים, הרב פינחס הירשפורג, גאון גדול, רב במונטריאל. אז פעם אחד הגיע אליו איזה קבלן, איזה מישהו טבע קבלן שיפוצים לדין תורה, הוא אומר מה? הוא עשה לי בית שלם, הוא עושה לי בית שלם, בנה בית והכל, וכל הבית שם, כל הקירות שם עם חורים על הפנים, כל הבנייה הוא עשה, השם ישמור, אין קיר אחד שלמה בבית, הכל עקום וקיר, תבוא אותו לדין תורה אצל הגאון רב פנחס הירשפורג, הוא אומר, מה פה, שילם לך כסף, אז הוא מתחיל להגיד לו, תקשיב, אנחנו יודעים בתורה, אז יש דופן עקומה, יש לבוד, אתה שומע, ויש את כל הדברים, אז על פי דין תורה, עשיתי לו קיר, דופן עקומה, לבוד. אז אמר הגאון רב פנחס הירשפורג, עכשיו אני מבין את הגמרא פה בבבא מציעא, הוא אומר, העמידו דבריהם על דין תורה, הוא אומר, מתי אפשר להעמיד דבריהם על תורה? הוא אומר, באבדה, אתה יכול לעשות לפנים, אבל ללכת עכשיו, מעמידים את הקיר הזה, זה אין לך שום יותר ללכת לעשות בדין, תורה, ולגמור עם משהו, רבי כולם ישורכם, רק גמור עם עוד וורט באמת, עוד וורט על הדבר הזה. שאמרנו, הוא אמר את זה, הגאון רב חזקאל מקוזמיר. אמרנו שם על רבי יוחנן, מי שניח לו אביו מאוד הרבה ורוצה לאבדן. אז כתוב שם, יזכור פועלים ואל יישב עמהם. אז רבי חזקאל מקוזמיר אמר את זה שם ככה, אומר הקדוש ברוך הוא הביא את התורה, למי הוא הביא את התורה? אנחנו פועלים שלו, הביא את זה לנו, אנחנו עכשיו צריכים להשתמש בתורה. אז הוא אומר, אנחנו עכשיו, אל תעזוב אותנו, מי שרוצה לאבדה, מה עושה? הוא סוחר פועלים ואל יישב עמהם. אז אמר רבי חזקאל מקוזמיר לגמור את זה, הוא אמר, אנחנו נמצאים עכשיו בגלות, מה הגלות? שהשכינה לא איתנו, אנחנו לא רוצים להיות בדרגה, הוא הכניס את זה פה לגמרא, השם יעזור שיהיה לנו רק בשורות טובות לכל הישועות. בשורות טובות.